שלושה שיודעים. שלום לכם, מירוץ החימוש בין האדם לנגיף קורונה נמשך, והפעם קבוצת חלבונים שנמצאת על הכוונת של החוקרים שאפשר לעכב וכך לפגוע בנגיף. מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארץ, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשמונה בערב ומשך שעתיים. ובתוכנית היום בין היתר נעסוק בעניינים האלה. תרופה נגד קורונה, קבוצת חלבונים שנמצאת בין היתר בנגיף קורונה, ומאפשרת לנגיף לבסט מליחות וחומציות, עשויה להיות המפתח לתרופה תפגע ותשתק את הנגיף. מיד על המחקר שנערך באוניברסיטה העברית בירושלים, ועוד בענייני קורונה. בתום פגישה עם נציגי פייזר, בכירים ברשויות, רשויות הבריאות בארצות הברית, אמרו הלילה שכרגע הם סבורים שאין מקום לאשר מנת חיסון שלישית מפני קורונה. ואצלנו הנחה משרד הבריאות, כאן בישראל, את קופות החולים על מתן מנה שלישית למדוכאי חיסון. אגב, החיסון הישראלי, התקדמות משמעותית בפיתוח החיסון הישראלי אחרי שנחתם הסכם עם חברת פארמה בינלאומית. לפי ההסכם, הניסויים בחיסוני המכון הביולוגי בנס ציונה יורחבו למדינות נוספות ברחבי העולם. ועוד עניינים, סוף סוף זריקם בלי מחת. חוקרים פיתחו דרך להחדרת תרופות דרך האור ללא מחת. קבוצת מחקר מהאוניברסיטה העברית ומהדסה, מיד נרחיב. פריצה דרך בתחום המחשבים הקוונטיים שמגיעה אלינו מ-MIT ומהרווארד. אחד המינים הפולשים המסוכנים ביותר בעולם התגלה בישראל, בעמק המעיינות, מיד הפירוט. תמנון זכוכית נדיר, אותר באוקיינוס השקט, תמנון שקוף כמעט לגמרי. וגם בספרות נטען שציפורים לא מסוגלות להריח, חוקרים הוכיחו אחרת. ודש מירובעל, כתובת נדירה מימי השופטים, נחשפה בחפירה ארכיאולוגית סמוך לקריית גת. בין היתר מופיע בכתובת השם ירובעל. מי הוא היה? מיד. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר. לביצוע הטכני, דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם ואתן מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק. כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים, גם כאסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. מרוץ החימוש בין האדם לנגיף קורונה נמשך, והפעם קבוצת חלבונים שנמצאת בין היתר בנגיף קורונה ומאפשרת לנגיף לבסט מליחות וחומציות, אותה קבוצה היא על הכוונת. את החלבונים הללו אפשר לעכב וכך לפגוע בנגיף, ואכן נמצאה שיטה לעשות זאת. הדברים עולים ממחקר חדש שנערך באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו שמחים לומר שלום למי שערך את המחקר, פרופסור שי ארקין מהמחלקה לכימיה ביולוגית האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום לך.
אז ראשית, למד אותנו על אותה קבוצת חלבונים שנמצאת בין היתר בנגיף, ואז נדבר על עיכוב של אותה קבוצת חלבונים.
אז אותה קבוצת חלבונים נקראת תעלות איונים, וכשמם כן הם, מה שהן מסוגלות לעשות זה להביא איונים מלחים דרך קרומי התא, וחומרים שמעכבים חלבונים כאלה מאוד 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 נפוצים בעולם הרפואה. לדוגמה, מרבית החומרים שאנו משתמשים בהם לבסט לחץ דם, מעכבים תעלות למשל של יוני סידן, ועוד דוגמאות רבות ונוספות.
זאת אומרת שהפטנט הזה הוא לא חדש, רק שהפעם אפשר להשתמש בו לצורך מאוד ספציפי.
הפטנט של עיכוב תעלות יוני הוא מאוד מאוד נפוץ, הן בעולם הרפואה וגם דרך אגב בעולם המלחמה בין בעלי חיים שונים. לדוגמה, הסיבה שדג האבו נפחא רעיל זה שיש לו איזשהו כימיקל מסוים בשם טטרודוטוקסין, שמנטרל את תעלות הנטרן שלנו. אבל ידוע מזה זמן רב שגם לנגיפים יש תעלות כאלה, אבל משום מה הם לא זכו ליחסי ציבור מספקות, ואנו כעת במחקר שלנו מתמקדים בתעלות האלה בנגיף הקורונה, וגם בנגיפים אחרים כחוליה חלשה במסלול ההדבקה של הנגיף.
עכשיו, זו קבוצת חלבונים שהיא ספציפית לנגיף קורונה? האם אפשר לפגוע בה בהכרח ולא בתעלות אחרות? תאים בגוף, נגיפים, חיידקים אחרים?
אז זאת כמובן התקווה. כלומר, התקווה היא לנסות ולעכב אך ורק את התעלה המסוימת שנמצאת בנגיף הקורונה ולא תעלות אחרות. ובשביל זה מה שאנחנו עושים זה שימוש בחומרים שכבר מאושרים לשימוש בבני אדם. דהיינו חומרים שידועה מידת הרעילות שלהם, ולפיכך אנו משתמשים בהם על מנת לנסות ולעכב את התעלות האלה שאותם אפיינו.
עכשיו, במחקר עצמו מופיע תפקיד אותן תעלות ככאלה שמבסטות מליחות וחומציות. לפי מה שאתה אומר, זה גם קשור להעברה של מטען חשמלי?
לא במקרה של נגיף הקורונה. כלומר, okay. התעלות האלה בהחלט מעבירות מטען חשמלי. למעשה, כל ההולכה העצבית אצלנו בגוף מבוססת על מעבר יונים שגורמים לפולסים חשמליים. במקרה של נגיף הקורונה, לא, הוא לא משתמש בזה לטובת זאת. מה שהוא משתמש בזה זה פשוט לבסס את המליחות והחומציות הפנימית שלו. הוא לא נהנה במרכאות, או לפי מה שאנחנו יודעים, מהזרם החשמלי הזעום שנוצר כתוצאה מכך.
אוקיי, אז בהנחה שנצליח באמת לפגוע ספציפית, ואתה אומר שכן יש דרך לפגוע ספציפית בחלבונים האלה, אז מה, נצליח לנטרל את הנגיף?
כבר ניסיונות במעבדת ה-BSL3, זה Biosafety Level 3, שזה סוג המעבדות שבהן ניתן לחקור את נגיף הקורונה, כבר הראינו במאמרים שאוטוטו יישלחו לפרסום, שאכן אנחנו באמצעות החומרים האלה מסוגלים לעקר ביעילות רבה מאוד, עד כדי 100% את פעילות הנגיף.
וכך בעצם לבלום את הפעילות שלו ואת השפעתו על הגוף.
בהחלט, זאת התקווה, כן.
טוב, הקמת במצח של כולנו זה כמובן בעקבות ההשתנות של הנגיף. מה קורה כשהנגיף משנה פנה והופך לווריאנט אחר? זאת אומרת, החלבונים האלה נשארים קבועים או שגם הם משתנים וגם אחרי החדשים נצטרך לרדוף?
אז נכון יהיה לומר שאיפה שאתה לוחץ על הנגיף, אז הנגיף ישתנה, כי מה שאתה למעשה עושה, זה אתה עושה ניסוי אבולוציוני מאוד מאוד פשוט. ברגע שאתה קוטל נגיפים עם תכונה מסוימת, אלה שלא מכילים את התכונה הזאת, צצים ופרוחים להם. אבל כן, אני אומר, לפחות אחת מהתעלות האלה היא המרכיב השמור ביותר בין כל הנגיפים שאותם אנחנו מכירים. ולראיה, היא כמעט זהה לחלוטין לתעלה ש... הופיע בנגיף מ-2003, כלומר הבן דוד, הסארס הראשון. אז מבחינה הזאת, שוב, התקווה שלנו היא שהמרכיב הזה משתנה הרבה פחות, ולפיכך כל כימיקל שיעקב אותו יהיה פחות רגיש לווריאנטים. אבל הייתי אומר באופן יותר כללי, כן. ברגע שיש לנו נגיף שמשתנה כל העת, מה שצריך זה מספר תרופות במקביל. הסיבה שמג'יק ג'ונסון עדיין איתנו, למרות שהוא חלה באיידס לפני מספר עשורים, הוא בגלל שהיום משתמשים נגד HIV מספר חומרים בו זמנית, משתמשים בקוקטייל. וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות. אם אנחנו נסמן מספר מטרות בנגיף ונוכל לעכב את כולם בו זמנית, אולי אחת על ידי חיסון, אולי אחת על ידי תרופה נגד תעלה, אני משוכנע שנוכל להתמודד נגד הנגיפים האלה בצורה הרבה יותר יעילה.
אוקיי, אתה קצת הזכרת את העובדה שמדובר כן במשהו שעכשיו ממש בדקתם וזה אפקטיבי. עד כמה אנחנו קרובים באמת לסוג של טיפול תרופתי, כפי שאמרת שהוא לא יהיה היחיד, אבל חלק מאיזשהו קוקטייל של תרופות, מתי כן אפשר יהיה להנות מניסיון לפחות לבלום את הנגיף באמצעות תרופה כזו שתיירט או תעכב את אותם חלבונים?
שאלת השאלות כמובן, כולי תקווה שהמחקר שלנו ותוצאותיו יראו הדים חיוביים בקרב תעשיית הפארמה, לאחר שמעבדה אקדמית מאוד תתקשה הן מבחינת היכולות וגם מבחינת התקצוב לערוך ניסויים קליניים. אבל בהינתן עניין של חברות פארמה מדובר על חודשים בודדים, כפי שכבר נראה בעבר, כלומר התרופה רמדסיביר אושרה לשימוש חודשים מעטים מאוד אחרי שהתפרצה לה המגפה. אז אני מאוד מקווה שאם הכל ילך טוב, אנחנו לא מדברים על שנים רבות.
עכשיו, לסיום, אנחנו יודעים שבדרך כלל כשיש חיידק, אז אנחנו נוטלים אנטיביוטיקה, ובדרך כלל כשיש נגיף או וירוס, אז אין כמעט מה לעשות, מלבד במקרים קיצוניים, כפי שהזכרת את נגיף ה-HIV וכו'. נשמע שכאן יש איזשהו פטנט שבאמצעותו אפשר כן לפגוע בנגיפים.
אז קודם כל, עוד פעם, נגיפים כנראה בתרופות כנגד נגיפים לא זוכות ליחסי ציבור טובים. HIV דוגמה אחת מצוינת, אין חיסונים כנגד HIV, לוקחים תרופות שמצליחות להציל חיים. הפטיטיס C, שחמת הכבד מסוג C, אין תרופות. השנה קיבלו פרס נובל, דרך אגב, על גילוי הנגיף, אבל יש תרופות נהדרות שמונעות את מחלתו. אז בהחלט יש לא מעט נגיפים שכנגדם יש תרופות, ואנחנו מאוד מקווים שהתוצאות המחקר מהמעבדה שלנו יוסיפו את נגיף הקורונה לרשימה הזאת.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור שי ארקין, מהמחלקה לכימיה ביולוגית, האוניברסיטה העברית ירושלים. תודה רבה.
כל טוב.
דוקטור, תבוא בחולה. תראה, היא בוכה עצובה.
סוף סוף זריקה בלי מחט. חוקרים פיתחו דרך להחדיר תרופות דרך האור ללא מחט. מדבר בקבוצת מחקר מהאוניברסיטה העברית ומהדסה, שפיצחה את המנגנון שיאפשר את החדרת התרופות דרך האור על ידי שימוש בננו חלקיקי זהב. מובילת הקבוצה היא פרופסור אופרה בני, כבר נמצאת איתנו על הקו, והמחקר נערך יחד עם הדוקטורנט נתנאל פרידמן ושותפים מבית החולים הדסה. המחקר פורסם בכתב העת ננו מדיסן, ננו טכנולוגי, ביולוגי אנד מדיסן. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור אופרה בני מבית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב.
רק נקדים ונברר, מדובר במשהו שיכול להחליף כל זריקה או רק תרופות ספציפיות שצריכות לחדור לעומק מסוים?
אוקיי, אז אנחנו עוד לא ממש מרשים לעצמנו להגיד שנוכל להחדיר כל תרופה, אבל בוא נגיד זה מפצח את המנגנון ומאפשר לנו למצוא דרך להכניס תרופות הרבה יותר בצורה יעילה, ואפשר להגיד כמעט כל תרופה אפשר יהיה אולי בעתיד להכניס בצורה של חלקיקים ובצורה יעילה. אנחנו מקווים שזה יפתח פתח לדברים שלא נעשו עד כה.
טוב, אז אחת נשמע מהפכה. אנחנו מבינים שמדובר בסופו של דבר גם באיכות חיים של חולים, חולות, מטופלים וכו', וגם מעבר לזה, זאת אומרת, יש כאן גם פיצוח שיכול לסייע לאנשים עם בעיות אור. אז בואי נתחיל מההתחלה. מהו אותו מנגנון? איך הגעתם לפתח אותו?
אוקיי, אז ככה, אנחנו קודם כל במחקר מעבדה שמתעסקת המון בתחום של איך מובילים תרופות בצורה הכי יעילה שאפשר. מה שנקרא דרג דליברי, אנחנו עוסקים בעיקר בסרטן, אבל כל מיני מחלות, ואיך אנחנו מביאים בצורה הכי ממוקדת את התרופות. זה מחקר שאנחנו עושים שנים. התחום של האור הוא אחד התחומים הכי בעייתיים שמדובר בכניסת תרופות. האור שלנו הוא למעשה שכבה, אפשר להגיד, בלתי חדירה. האור אבולוציונית נועד בעצם למנוע חדירות של מזיקים, הוא בעצם חשוף לכל פגעי המזג אוויר, אם זה לחות ויובש, שכבה מאוד מאוד לא חדירה, וכמו שאתה בטח יודע, יש מספר מאוד מועט של מוצרים שמאפשרים לנו הכנסה של תרופות דרך האור, אם זה ניקוטין, כמה מוצרים של כאב, וזה באמת אחד האתגרים הכי גדולים. עכשיו, אנחנו כבר שנים מתעסקים עם ננו חלקיקים, ואנחנו יודעים שבתוך המבנה המיוחד הזה של האור, יש מעין שער, והשער הזה זה השערות, קיקי השערה. השערה יש לה מבנה מאוד מיוחד, כי היא בעצם חודרת לתוך האור את השכבה הקשה, מה שנקרא אפידרמי, ומאפשרת כפל, בעצם ממש כניסה שהיא קרובה מאוד לכלי הדם. והאתגר היה בעצם איך אנחנו נוכל אולי להביא חלקיקים או תרופה בצורה של חלקיקים, על מנת שהיא תיכנס לתוך הכיס הזה של השערה ותישאר שם. עכשיו, ניסו בעבר, זה לא, אף פעם לא הצליחו בצורה מאוד יעילה לעשות את זה, ואנחנו אמרנו לעצמנו, בואו ניקח גישה קצת יותר סיסטמטית, קצת להבין בעצם את המנגנון של מה קורה שם. אז מסתבר שהשערה שלנו כל הזמן נעה, היא זזה. יש מהן כיס פיזי, והיא כל הזמן זזה, ובעצם חלקיקים, איזה חלקיקי אבק, או כל חלקיק באוויר אפילו, או שפוגש את האור, מצליח להיכנס לתוך הכיס הזה שנוצר בתקעית השערה. ואנחנו שאלנו את עצמנו, איזה בעצם מבנה של חלקיק צריך להיות בשביל להיכנס בצורה הרבה יותר יעילה. יש לנו יכולות מיוחדות במעבדה של לסנטז ננו חלקיקים בצורה מדויקת. מה שעשינו זה לקחת חלקיקי, ננו חלקיקי זהב. עכשיו, למה זהב? יש לנו דרך מאוד טובה לשלוט על הצורה הפיזית שלהם. יצרנו סדרה של ננו חלקיקים עם צבען, זאת אומרת שניתן לעקוב אחריהם, ולמעשה קודם בחנו איזה גדלים ייכנסו ואיזה לא. ועשינו את זה על אור אנושי, כמו שהזכרת, זה שיתוף פעולה עם הדסה, עם מחלקת האור ומחלקת פלסטיקה. אז קיבלנו מהם פשוט אורות שהגיעו מניתוחים פלסטיים, ועשינו מבחן של חדירות. ומה שראינו, וזה הדבר הבאמת יותר מעניין פה, זה שאם אנחנו משנים את הצורה הסטנדרטית, רוב החלקיקים שמשתמשים בהם זה צורה עגולה של כדור. אם אנחנו יוצרים צורות לא סימטריות, או משוננות, או צינוריות, או כמו כוכבים קטנים, למעשה אנחנו גורמים לזה שהם ידחפו לתוך הכיס של השערה, ולא הצליחו לצאת משם. וזה מה שנקרא ראצ'ט אפקט. זאת אומרת, זה נכנס רק לכיוון אחד.
וואו, אוקיי, כמו ראצ'ט, כמו מין מפתח כזה שננעל, ואפשר לסובב אותו רק לכיוון אחד.
בדיוק.
וואו.
זה רעיון מאוד מעניין, כי כולנו מכירים את המבנה הזה של השערה, שיש לו מעין קסקסים שהם לכיוון, פונים לכיוון מסוים. עכשיו, תדמיין שעכשיו אתה דוחף מול הקסקסים האלה איזה משהו שבעצם דוחף אותם לבפנים, לכיוון אחד, לא מאפשר את היציאה של החלקיקים. זה הרעיון, זה מה שגילינו, ועל הבסיס הזה אנחנו עכשיו מאוד אופטימיים שנוכל לפתח תרופות שיוכלו להיכנס באמת לבסיס השערה. אנחנו כבר עושים ניסויים
רגע, עם תרופות. רגע, אז אני מנסה להביא, אוקיי, אז באמת הבנו שמדובר בננו חלקיקים של זהב בצורה מסוימת, אז לאילו תרופות זה יהיה רלוונטי? זאת אומרת, אילו תרופות תוכל לחדורנה לשם ולהיות אפקטיביות דרך זקיק השערה?
אז יש בתחום בכלל של מתן דרך האור, יש שני מנגנונים. מנגנון אחד זה מה שנקרא מתן מקומי, טופיקלי. זאת אומרת, אנחנו מקבלים משחות, אם זה אנטיביוטיקות, סטרואידים, דברים אנטי-פטרייתיים, וזה טיפול שלא רוצים שיחדור לתוך הדם, ובעצם שורה מאוד ארוכה של תרופות יוכלו להינתן בצורה הזאת. מהצד השני, יש תרופות שמנסים כל הזמן להחדיר אותן בצורה יעילה לתוך הגוף דרך האור, בשביל באמת להימנע מהזרקות. ושם אני חושבת שיכול להיות, אני פוחדת מלהגיד דברים מהפכניים, אבל יכול להיות שיפור מאוד משמעותי והכנסה של תרופות שונות, אם זה תרופות של כאב, תרופות של מחלות שונות. אנחנו עוסקים עם אותה קבוצה בהדסה, למשל בטיפול נגד רעילויות אוריות, רעילות שיש באור של כל מיני תופעות לוואי, של טיפולים שניתנים לחולי סרטן למשל. אז זו שורה מאוד ארוכה של טיפולים שאפשר יהיה להחדיר אותם בתקווה דרך האור, ולהימנע מזריקות, מה שנקרא מתן טרנס-דרמלי. זאת אומרת שהוא נכנס מהאור לתוך מערכת הדם.
אוקיי, אז אם באמת נדייק את הכותרת, שוב, אנחנו בכוונה כמובן הצגנו את זה כדרך להחדרת תרופות דרך האור ללא מחט, אבל זה לא, כרגע זה לא תחליף מושלם לזריקות, אבל כן זה יכול להוות תחליף לחלק מהזריקות, ולשפר מאוד את החדרת החומרים שאנחנו רוצים שייכנסו דרך האור למקומות מסוימים. מה שכן יכול להביא מזור למטופלים וגם לשפר את איכות חיים. אני משער שזה עוד צעד בדרך לוויתור על עניין הזריקות, נכון? הזריקות תמיד מפס בעיניי כמשהו פרימיטיבי.
האמת שיש כבר פיתוחים מאוד מעניינים שמייתרים לאט לאט זריקות. אני מקווה שבעתיד הלא מאוד רחוק כבר הרבה תרופות אפשר יהיה להחדיר גם ללא זריקה. למשל יש פיתוחים שקשורים למה שנקרא מיקרונידלס. זה מחטים מאוד מאוד מזעריים שאפשר לשים אותם כמעט כמו מדבקה, לא מרגישים את זה, וזה מחדיר תרופות בצורה יחסית יעילה. שוב, האתגר של האור הוא אתגר לא פשוט, הרי המון מנסים לפצח אותו גם מסיבות של שימוש בקוסמטיקה, וזה לא טריוויאלי. אבל בהחלט אנחנו חושבים ששורה גדולה של תרופות שאי אפשר היה לתת עד היום, נוכל להשתמש בפורטל הזה של זקיקי שערה, ולתת אותם בצורה באמת יותר יעילה. לספוג אותם בעצם למערכת הדם.
טוב, אנחנו כמובן מקווים שזה גם צעד נוסף, אבל שוב, גם בפני עצמו מדובר במשהו ששוב, יכול גם לקדם הרבה מאוד אנשים או לסייע להם או לשפר את איכות החיים שלהם. בהצלחה כמובן עם הפיתוח הזה. תודה רבה לך, פרופסור
אופיר בני,
מבית הספר לרוקחות בפקולטה לרפואה, האוניברסיטה העברית. תודה. בספרות נטען שציפורים לא מסוגלות להריח, חוקרים הוכיחו אחרת. התפיסה המקובלת במדע היא שכדי לאתר מזון, ציפורים עושות שימוש בחוש הראייה ולא בחוש הריח, למרות מחקרים שסתרו את זה, התפיסה המדעית הכללית לא השתנתה. מחקרים חדשים מוכיחים שחוש הריח מאוד משמעותי עבור הציפורים. אנחנו שמחים לומר שלום לצפר מהחברה להגנת הטבע, יונתן מירב, שלום.
אהלן, בוקר טוב.
אז מה גרם לאותם מחקרים שבכל זאת יצרו סדקים מובקעים בתיאוריה הזו, בכל זאת לא לתפוס? למה עדיין מאמינים במדע שציפורים לא מסוגלות להריח? והנה, אנחנו מקלים פה עוד מחקרים שמוכיחים שזה הפוך.
נכון. בעצם לאורך השני, הכל התחיל בערך לפני 200 שנה, כשאחד החוקרים המהוללים האמריקאים, ג'ון ג'יימס אודובון, עשה ניסוי פרימיטיבי למדי, שבו הוא החביא גופת בעל חיים באיזשהו מקום, וחיכה לראות האם ציפורים ממינים של נשר יגיעו אליו בעקבות חוש הריח. הניסוי הזה לא הצליח, הציפורים האלה לא הגיעו, וזה בעצם מניח את היסוד לזה שהן לא מסוגלות להריח. עכשיו, לאורך השנים, היום אנחנו יודעים שכנראה מה שהיה שם זה שהגופה הזאת או הפגר הזה שהוא הניח, היה פשוט רקוב מדי, והציפורים מתוך בחירה לא הגיעו אליו. אבל זה בעצם היווה את הבסיס לתיאוריות האלה שחוש הריח הוא זניח אצל ציפורים. במקביל, חוקרים רבים הוכיחו שציפורים ממינים, ממשפחות מסוימות, כמו עופות ים, בוודאות כן מסתמכות על חוש הריח. מינים כמו יסעורים או אלבטרוסים, שמבלים את כל החיים שלהם במרחבי הים הפתוח, והן בעצם חייבות את חוש הריח בשביל לאתר את המזון שלהם. אבל אז הבינו, אוקיי, זה ייחודי רק למשפחות מסוימות של ציפורים. בשנים האחרונות מוכיחים יותר ויותר ניסויים, גם ניסויים פיזיים שהצליחו למשוך ציפורים שונות באמצעות כימיקלים שבעצם נקלטים על ידי חוש הריח, וגם על ידי ניתוח מודרני של גנומים, בעצם של רצפי גנים, שהוכיחו שלציפורים יש בהחלט קולטנים, רצפטורים, שקשורים למרכז ההרחה במוח. וזה מאוד מאוד מעניין. עשו ניסויים שכללו משפחה רחבה של ציפורים, החל מהאמו, שזה ציפור יבשה גדולה, מזכירה את היען, ועד ליונקי הדבש ומינים אחרים שבעצם אנחנו יודעים שאוכלים סוכר וצריכים את חוש הריח. ואצל כל המשפחות האלה, בעצם לרוחב הסקאלה, הוכיחו בעצם שיש כן יכולות ריח מסוימות אצל ציפורים. וזה מרתק.
וואו, עכשיו, בוא נדבר על אף. לציפורים יש אף? איך זה עובד? זה מין חור שדרכו מגיעות מולקולות? כי הרי מה זה אומר להריח? זה בסך הכל לנסות ולאתר ריכוז מאוד נמוך של מולקולות שאפות להן, ואז לפרש אותן בדרך מסוימת, נכון? אם נרצה לפרק את חוש הריח.
נכון מאוד. זה בעצם מדובר על חלבונים בחלל האף, לצורך העניין, שבעצם נקשרים לאותם כימיקלים שמפוזרים באוויר. ולציפורים אין איבר בעצם אף, אבל כן יש להם נחיריים מפותחים, שממוקמים במקום, במקור, באחורי המקור, ככה שבעצם אותם פתחים שאתה מדבר אליהם קיימים אצל ציפורים. והיום אנחנו יודעים בעצם שהקולטנים האלה גם מאוד מאוד מפותחים, יותר או פחות, אבל לרוחב כל הסקאלה בעצם. כך שציפורים בהחלט מסוגלות להריח, יש כאלה שתלויות בזה לחלוטין. עשו ניסוי מעניין עם חסידות, זה משהו ששווה להתעכב עליו. חסידה היא ציפור, למשל, שאין לה מיתרי קול, היא לא מסוגלת להשמיע קולות, היא רק מקישה במקור על מנת לתקשר. אבל גילו שחסידות מגיעות לשדות שנקצרים, שדות דשא או שדות חקלאים, כשקוצרים אותם, אתה גם מכיר את הריח הזה של דשא קצור, נכון. בעצם שאנחנו... אז הריח הזה מורכב משלושה או ארבעה כימיקלים שנפלטים בעצם לאוויר, אותן מולקולות, והוכיחו שחסידות שמשוטטות ברחבי אירופה, בעצם מוצאות את השדות האלה, שבזמן הקציר או מיד אחריו, ובזמן הקציר ומיד אחריו בעצם בעלי חיים שונים, רמסים, חרקים, עכברים קטנים בעצם נמשכים אל פני הקרקע, והחסידות יודעות לאתר את השדות האלה בפירוש על פי חוש הריח, שזה משהו חדש שדי הפתיע, אבל זה, וזה דוגמה אחת לניסויים פיזיים שהוכיחו בעצם, שהסיפורים האלה לא רק שיש להם ראייה יוצאת מהכלל ויכולות להתחבר לשדה המגנטי של כדור הארץ, חושים כביכול מוכרים, גם חוש הריח משחק תפקיד קריטי בשחרור מזון. וזה ממש ממש מעניין. בנוסף, הוכיחו שיש מינים של ציפורים שהנקבות, שהן לא צבעוניות בדרך כלל כמו הזכרים, או לא מושכות מבחינה חיצונית, מסוגלות לשחרר לאוויר בעצם כימיקלים מסוימים, על מנת לתקשר או למשוך את בני המין השני בעצם.
מה שאומר שבהכרח צריך גם מישהו שיקלוט את הדברים האלה.
בדיוק, בדיוק. לא מספיק שאתה מפריש את אותם כימיקלים. נכון. אתה צריך שמישהו יקלוט אותם. וזה בהחלט, המדע היום משתמש הרבה בנושא של רצפים גנטיים, זה משהו שתחום שמתקדם מאוד, ובעצם הצליחו לאתר את אותם קולטנים, את אותם רצפטורים, גם בבסיסי העץ הגנטי, כלומר אצל מינים שהם אבות, בעצם סופר ספישיז, שמהם התפתחו מינים נוספים לאורך האבולוציה, כלומר הקולטנים האלה היו שם, וכנראה שהיו שם מיליוני שנים.
אז זהו, ציפורים הפכו להיות מעניינות הרבה יותר, ולפחות בעיניי, וכמובן אני לא מתכוון לפגוע בחובבי הציפורים, אבל הן כן קיבלו איזשהו בוסט מבחינת רמת העניין שהן מעוררות, אחרי שהסבירו לנו שהן בעצם השרידים של הדינוזאורים. אז זה יכול להעיד משהו על יכולת הדינוזאורים הקדומים כמובן להריח?
קודם כל, התשובה הקצרה היא כן, כמובן. אנחנו יודעים שציפורים התפתחו באמת מתוך אותה קבוצת זוחלים, כנראה יש קשר ישיר לאותה קבוצת זוחלים קדמונים, שהם בוודאות נעזרו גם בחוש הריח בשחרור המזון, ואנחנו רואים שהיכולות האלה נשמרו לאורך האבולוציה. וכן, כמו שאתה אומר, באמת ציפורים, אותו חיבור שחיבר את המדע אל העם, באמת תרם לזה שיש עשרות מחקרים בכל שנה עכשיו בנושאי ציפורים.
שמע, לגמרי מרתק, שוב, גם במנותק מעניין הדינוזאורים, אבל זה כמובן מוסיף עוד איזשהו משדרג את רמת העניין שלנו ביצורים האלה. כן מריחות בשורה התחתונה, הן כן מריחות.
נכון.
סביר להניח שזה גם רלוונטי לא רק למין אחד וכולי, אבל הנה, אנחנו מגלים את זה כעת, או לפחות מקבלים עוד חיזוק לעניין הזה. תודה רבה לך, הצפר מהחברה להגנת הטבע, יונתן מירב. תודה.
בשמחה, יום טוב.
ובמסגרת פינת האבולוציה נעסוק בקצב של אותו תהליך מופלא של האבולוציה. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות, האוניברסיטה העברית, שלום.
בוקר טוב.
האמת שנושא הקצב זה באמת משהו שאני, לפחות באופן אישי, לא חשבתי עליו. זה קורה ודאי מאוד לאט, לא?
קורה לאט. השאלה היא כמה לאט ושאלה היא באופן אחיד. אז הרעיון הדרוויני הקלאסי, כן, בספר של דרווין, היה שאבולוציה מבוססת על תהליכים הדרגתיים שמתרחשים כל הזמן. וזה פשוט שאלה של זמן. יעבור מספיק זמן, דברים ישתנו. הרעיון הזה התחיל להתערער בשנות ה-70 של המאה הקודמת, כשקבוצה של חוקרי מאובנים, שהסתכלו בעצם ברצף של מאובנים באתר אחד, וניסו לראות האם באמת יש שינוי הדרגתי במאובנים לאורך זמן, מגיעו למסקנה שזה לא המצב, שיש תקופות ארוכות שבהן אין שינוי בכלל, ואז יש שינויים קצרים ומהירים בתוך הרצף. והם העלו רעיון שנקרא punctual equilibrium, או שיווי משקל מקוטע בעברית, שבעצם אומר שהאבולוציה לא מתרחשת בקצב אחיד וקבוע, אלא יש תקופות של שינוי מהיר ויש תקופות של שינוי איטי.
וזה משהו שהוא מה, אקראי או בתגובה לתנאים? יש חוקיות?
בתגובה לתנאים. בדרך כלל שינויים מהירים מתרחשים או כשיש שינוי סביבתי. עכשיו, שינוי סביבתי לא חייב להיות שינוי אקלימי או משהו כזה, יכול להיות גם כניסה של טורף חדש, או כניסה של משאב מזון חדש. אז זה יוביל לשינוי מהיר, והשינוי הזה יהיה באמת בטווח זמן קצר ובשינוי קצב מאוד משמעותי, יחסית לקצב הרגיל.
ולעיתים זה גם לא קורה בכלל? זאת אומרת, אם מדובר בתנועה, אז אוקיי, אז זו לא תנועה שוות מהירות לחובבי הפיזיקה, וזה לא בהכרח תנועה שוות תאוצה, אלא יש שם איזשהו קצב שמשתנה כל הזמן, לעיתים פשוט זה לא קורה? זאת אומרת, הקצב או המהירות היא אפס?
לפי הטענה של שיווי המשקל המקוטע, אז רוב הזמן לא קורה כלום. אבל יש גם טענה נגדית. טענה נגדית היא מה שנקרא תיאוריית המלכה האדומה. זה נגזר מסיפור המלכה האדומה באליס בארץ הפלאות. פעם קראנו לה אליזה בארץ הפלאות. ויש שם איזשהו קטע שאליס מדברת עם המלכה האדומה, והמלכה האדומה אומרת לה שכדי להישאר במקום, את חייבת לרוץ הכי מהר שאת יכולה. ואם את רוצה להתקדם, את צריכה לרוץ אפילו יותר מהר. ובהשלכה לעולם האבולוציה, בעצם ברגע שאורגניזם מפסיק להשתנות אבולוציונית וכל הסביבה שלו משתנה, אז הוא ייכחד. אז זה בעצם טענה הפוכה לטענה של שיווי המשקל המקוטע, שאומרת שחייב להיות שינוי כל הזמן, יכול להיות שזה שינוי מאוד קטן, אבל ברגע שאורגניזם מפסיק להשתנות אבולוציונית, האורגניזם שסביבו שכן משתנים, ידחקו אותו, ינצחו אותו, יאכלו אותו, והוא ייכחד.
כי הרי יש כן רולטות אקראיות שנעות, ואז אם במקרה התולדה שלהם או התוצאה שלהם מתאימה לשינוי שצריך בהתאם למה שקורה בחוץ, אז זה טוב. זאת אומרת, כן משהו, רולטות מסתובבות.
נכון. כלומר, כל הזמן יש הרבה מאוד רולטות מסתובבות בכל העולם מסביב לכל אורגניזם כל הזמן, וברגע שהאורגניזם מפסיק לשחק, אם נמשיך באותו דימוי, אז הוא בוודאות יפסיד.
וואו. אוקיי, האמת ששכנעת אותי גם בתיאוריה הקודמת ששום דבר לא קורה בדרך כלל, וגם עכשיו. זאת אומרת, אני מאוד, מאוד קל לשכנע אותי בתיאוריות מדעיות.
עכשיו זה ויכוח שמתנהל, ואפשר לבדוק את זה בכל מיני כלים שונים. אז כלי אחד זה באמת כלי המאובנים, אבל מאובנים הם תמיד מידע חלקי. וכלי אחר זה להסתכל קצת בשינויים גנטיים. ואז יש כל מיני כלים גנטיים מאוד מתוחכמים, שאתה מסתכל ברצפי גנום של בעלי חיים עכשיו, ומתוך שינויים והשוואה ביניהם אתה מנסה לנחש מה היה קצב השינוי הגנטי בכל תקופה לאורך ההיסטוריה האבולוציונית ובכל פיצול, וכשעושים את זה אז מקבלים משהו שהוא באמת יותר קרוב לתיאוריית שיווי המשקל המשווה. כלומר, קצב השיווי המשקל המקוטע, סליחה, שבעצם קצב האבולוציה לא אחיד וקבוע, אלא יש תקופות של שינוי מהיר ותקופות של שינוי איטי, אבל אין תקופות שאין שינוי בכלל, כנראה.
מעניין, אוקיי, זה מאוד מעניין, וכל מה שקשור גם לחקר אנטיביוטיקה וחיידקים וכו', אם נרצה כמובן לממש את התובנות האלה מהאבולוציה, כי זה לא רק באמת ללמוד את העבר, אלא גם זה משהו שממשיך לקרות וגם סביבנו.
נכון, וגם בעולם הווירוסים, ברגע שהווירוסים יפסיקו להשתנות, מערכת החיסון שלנו תתמודד איתם והם ייעלמו, ולכן וירוסים משתנים כל הזמן, יש וריאנטים חדשים כל הזמן, זה הכל קשור.
עכשיו, יש קצב שונה לקבוצות של יצורים או לזנים או למינים?
כן, כן, זה נושא אחר שלא רציתי להיכנס אליו, אם כבר שאלת אפשר גם לפתוח את זה, ברור שקצב השינוי האבולוציוני משתנה מאוד בין בעלי חיים שונים. יש בעלי חיים שמשתנים מאוד מהר, נשים בצד חיידקים ונדבר רק על חיות ממש, חרקים משתנים הרבה יותר מהר מיונקים גדולים, יש קבוצות שמשתנות מאוד מאוד לאט, ואז אנחנו נוהגים לקרוא להם מאובנים חיים, למשל כרישים, קצב השינוי האבולוציוני שלהם איטי יחסית, סלמנדרות משתנות בקצב מאוד איטי, כלומר אם אתה מסתכל על מאובני סלמנדרות מיליוני שנים אחורה, השינוי שם הוא יחסית איטי, אז בהחלט יש קבוצות מהירות יותר ומהירות פחות, וגם בהיסטוריה של כל קבוצה יש תקופות של שינוי מהיר ותקופות של שינוי איטי. אז יש כאן תחום שלם של מחקר קצבי שינוי אבולוציה שאפשר לדבר עליו שעות.
וואו. ובשורה התחתונה, אם באמת נחלץ את הכותרת, הקצב איננו אחיד, האבולוציה זה לא תנועה שוות, היא לא תנועה שוות מהירות, או נעה בתנועה שוות מהירות, וגם לא בהכרח מועצת או מועטת, אלא יש לה את הווי שלה, זו התנהגות שכמובן היא תגובה למה שקורה בחוץ וכו', ומתחת לפני השטח כל הזמן יש שינויים, אפילו קטנים אבל יש.
נכון, אבל השינוי הזה לא בקצב קבוע, זו השורה התחתונה.
שמה, מרתק כמובן, ושוב, כפי שאמרתי, באמת, אני משער שבכל מה שקשור גם הזכרת בעלי חיים שככל הנראה גם קל להם יותר להשתנות, בעלי חיים שקשה להם יותר להשתנות, אני משער שחיידקים מאוד קל להם להשתנות, נכון? ככל שאתה קטן, זו התחושה, ככה יותר קל להשתנות, לא?
ככל שאתה קטן, ככל שקצב הדור, שאורך הדור שלך קצר יותר,
מעניין, וואו.
אז הדברים האלה משפיעים על קצב, בהחלט.
וואו. אז הנה, תקפנו את האבולוציה מכיוון המהירות. תודה רבה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. תודה.
תודה רבה.
אחד המינים הפולשים המסוכנים ביותר בעולם התגלה בישראל, בעמק המעיינות. מדובר ביקינטון המים. מדובר בצמח שגורם לנזקים אדירים למגוון הביולוגי בנחלים ובמעיינות, למשק המים, לבריאות הציבור. הצמח יכול להכפיל את עצמו, תוך כמה ימים פוגע באיכות מי השתייה, מכחיד צמחי מים מקומיים, פוגע בדגים במקום, בעופות מים, במינים אחרים. מקורו של יקינטון המים בדרום אמריקה, והוא ככל הנראה הגיע לישראל לאחר שהביאו אותו לכאן למטרות נוי. אנחנו שמחים לומר שלום לאקולוג אבי אוזן, אקולוג בתי גידול מימיים ברשות הטבע והגנים. שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב.
בדרך כלל כשאנחנו מדברים על מין פולש, אנחנו מדמיינים ציפור, לפחות ציפור, כאן מדובר בצמח.
אכן.
אז ספר לנו על הצמח הזה, למה מזהירים מפניו, הוא באמת נחשב למסוכן מאוד, על פניו נראה לפחות בתמונות, תמים כמובן.
כן, כמובן, הוא נראה תמים, הוא נראה יפה גם, כמובן שיופי זה עניין בעיני המתבונן, אבל אין ספק שזו תופעת טבע, עם פריחה ורודה שמשתרעת על משטחים נרחבים. הבעיה עם המין הזה, אגב, הוא מין פולש כמובן לא רק בישראל, הוא מין פולש בכל העולם, הוא מייצר בעיות קשות ברחבי העולם, כפי שאתה ציינת. אחת הבעיות עם מינים פולשים זה שאין להם אויבים טבעיים במערכת הקיימת, והיכולת של המערכת הטבעית לווסת את התפוצה והנוכחות שלהם היא מוגבלת. בדרום אמריקה, מי שלועס ואוכל את הצמח הזה, בין השאר, זה המחרסם גדול שנקרא קפיברה, ובישראל הוא לא קיים, הקפיברה הזאת. ואין מי שיכול לחסל אותה.
אין ברירה אלא לייבא את בעל החיים הזה לכאן.
לא, נקרא כבר הדברה ביולוגית, וזה דבר שהרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים, והצעדים, צעדי המנע שרצינו לנקוט, והדברה ביולוגית עלולים לגרום לנזקים גדולים אף יותר.
ככל הנראה צודק, ספר לנו באמת איך הוא פוגע באיכות המים, איך הוא פוגע במגוון הביולוגי, איך הוא גורם לנזקים האלה.
אז המין הספציפי הזה, כמו שציינת, יש לו יכולת גידול מאוד מאוד מהירה, יש לו רקמה אוורירית כזאת שמאפשרת לו לצוף על פני המים, מין ספוגים כאלה שנמצאים בתוך הצמח, והוא למעשה מכסה את פני המים ומונע חדירה של אור, ובין השאר על ידי הבנייה של חדירת האור הוא לא מאפשר לאצות להתפתח בתוך המים, אצות או מינים אחרים או צורכים אחרים, שבין השאר הם מחדירות את חמצן למים. חמצן מגיע למים בשתי דרכים עיקריות, אחד דרך דיפוזיה מהאוויר, וגם ככה הצמח יוצר איזשהו שכבת כיסוי וניתוק בין האוויר לבין המים, וגם הוא לא מאפשר לצמחים שמייצרים את החמצן הזה לצמוח בתוך המים ולהשאיר את זה. ואז למעשה גוף המים יכול להגיע מהר מאוד למצבים של חוסר חמצן, תמותת דגים או תהליכים אנאירוביים, שהרבה פעמים אנחנו מכירים את זה כמין סרחונות כאלה של ביצה סרוחה, בעקבות המחסור בחמצן ותהליכים אנאירוביים שווה דגים.
אז מה אפשר לעשות? נשמע שאין לו אויבים טבעיים, האם אנחנו יכולים איכשהו להילחם בו? אני מבין שגם קצב הריבוי שלו, הגידול שלו הוא עצום. מה, זהו? הוא השתלט על הכל?
חשוב לומר, המין הזה אומנם התגלה רק לאחרונה בעמק המעיינות, אבל אנחנו מכירים אותו מישראל כבר שנים רבות. למזלנו, הצמח הזה סובל בחורף. הוא מתחת ל-12 מעלות הוא מתחיל לסבור, מתחיל להתנוון, והוא גם בשטפונות הוא נסחף, אבל הוא נסחף לחוף, והוא מעלה ביומסה רבה שמצטברת על החוף, וגם כן יוצרת רכה וריחות לא נעימים, וגם הוא יוצר חסימות, לדוגמה חלק מהצפות שיכולות להיגרם, זה על ידי זה שצמחי יקינטון המים ייתקעו בכל מיני גשרים או צינורות או מעבירי מים שאמורים להעביר את השיטפונות, והמים לא יכולו לעבור בגלל שהצמחים סותמים אותם, ואז יש שיטפונות. זה אחד מהבעיות שהצמח הזה גורם. שאלת מה ניתן לעשות. אז קודם כל, ברגע שמגלים את הצמח הזה, כדאי לדווח לרשות הטבע והגנים.
אז בוא תתאר לנו את הצמח, כי אני כרגע מול לתמונה שלו, אבל שוב, זה נראה לי איזשהו, סלח לי, אל תעלב, אבל זה צמח גנרי רגיל, אני לא הייתי מזהה אותו.
לא, אז בדרך כלל אין לנו בישראל, אין לנו הרבה צמחים מקומיים שצומחים על פני המים.
נכון.
יש לנו את הנמסרות ואת הנופרים, אבל הם בדרך כלל במקומות איכותיים, באיכות מים טובה. הקינטון יכול לצמוח גם בנחלים מזוהמים, ולכן אם אתם רואים צמח צף על פני מים, שהוא לא בחולה או בשמורת הנפק או באחת מהשמורות שלנו, הסבירות הגבוהה שזה מין פולש, או היקנטון או החסה, חסת המים, שזה מין פולש אחר שהגיע לישראל, ויחסית, אחרי שמרגילים את העין, קל מאוד לזהות אותו, הוא לא מין שהוא רגיל בישראל, וגם עוד פעם, ההימצאות שלו על פני המים מסגירה אותו.
וואו, ואז מה אפשר לעשות? בוא באמת אמשך את התשובה.
השיטה העיקרית שבה אנחנו נוקטים היא סילוק פיזי, זה אמנם מאוד צורך כלים ועבודה וזמן, אבל אם אנחנו תופסים את זה בזמן, אז יחסית בקלות אנחנו אפשר לסלק אותו, אנחנו ככה פועלים במקומות שבהם הוא התגלה. אגב, בנקודה שבה התגלה בעמק המעיינות, רשות הטבע והגנים שלך צוות במיידי על מנת לטפל בקטם הזה של המין הפולש שנמצא שם, וסילקו אותו, ואנחנו מקווים שהוא לא יחזור. הרבה פעמים המינים הפולשים האלה לא רק היקינטון, לפעמים גם מינים כל מיני סרטנים או שבלולים, מגיעים לטבע בעקבות מעשה אדם. זאת אומרת, מישהו מגדל איזשהו חיה או צמח באקווריום, והוא לא רוצה, לא, נמאס לו ממנו, והוא רוצה אולי להיפטר ממנו, אז הוא פשוט הולך לנחל הקרוב, על השלולית הקרובה, ומשחרר אותו שם, והוא חושב שעושה מעשה טוב, בכך שהוא מאשר לחיה שהוא גידל בבית להמשיך ולחיות, אבל למעשה הוא עלול להביא למצב שבו המין הזה מתפשט בטבע ופולש לטבע ועושה נזקים גם למערכת האקולוגית ולפעמים גם לבריאות הציבור.
שמע, אז הנה למדנו שלא רק בעלי חיים, גם צמחים יכולים להיות מין פולש, מין פולש אפילו מסוכן שפוגע במגוון ביולוגי. תודה רבה לך על השיחה הזו, האקולוג אבי אוזן, אקולוג בתי גידול מימיים ברשות הטבע והגנים. תודה לך על הדברים.
תודה לכם.
ובמסגרת הפינה על גיבורי על ועל קומיקס בכלל, נעסוק באשר דיקשטיין, זיכרונו לברכה, ממייסדי סוגת הקומיקס בישראל, שנפטר. שלום לאורי פינק, איש הקומיק של ישראל, שלום.
היי דודו, מה נשמע?
בסדר, הכר לנו אותו, נפטר לפני כמה שבועות, נכון? לפני כשבועיים.
כן, לפני כמה שבועות, וממש, ממש, כל כך הייתי עצוב, כאילו, זאת אומרת, ברור שלא זכיתי לפגוש אותו, הבן אדם, בעצם, זאת אומרת, זה איש שאנחנו מעטים מכירים את שמו, כן? אבל כולנו ראינו, זאת אומרת, הדור שלי לפחות, ראינו את הציורים שלו באיזושהי דרך, כן? כי אנחנו היינו, כשאני הייתי קטן, אז בוא נגיד, לא היה לנו כל כך הרבה אפשרויות בידור, אז עיתוני הילדים היו, כן, היו דבר מאוד, כן, היה דבר מאוד נפוץ, כן? ותמיד בעמוד האחורי היה את העמודים האחורים של דבר לילדים, של אצבעוני, תמיד היה קומיקס, כן? היה קומיקסים. עכשיו, עד שאשר דיקשטיין הגיע, כן, אז תמיד היו קומיקסים, זאת אומרת, גם בתחילת קום המדינה, אז היו קומיקסים, בדבר לילדים למשל, עשו את הקומיקס אריה נבון ולאה גולדברג, כן, זה היה ככה אנשים די רציניים, אבל עם הזמן נתנו ככה אנשים פחות מקצועיים לעשות את זה, ותמיד גם היה איזה מין, אתה יודע, הכל היה כזה מגויס קצת, אתה יודע, כל מין גידי גזר, מעלה מעפילים, כל מיני דברים כאלה.
כמו כל האומנות באופן כללי באותה תקופה.
כן, גם הוא מגויס וקצת בוקי כזה. אז, אבל אשר דיקשטיין הוא ככה בא, הוא היה 60's, הוא ככה היה חזק ב-60's, כן, הבנתי שהוא היה בחור עם אורח חיים די פרוע, אבל הוא אהב קומיקס, זה מה שהיה היתרון שלו, הוא בא ממש מהקטע של קומיקס, הוא ממש אהב את זה, והוא באמת התחיל לאייר בכמויות, לכל, בעיקר לי אצבעון איזה, נדמה לי הארץ שלנו, הוא אייר את העמוד האחורי הזה, ושם הוא דווקא הלך על כיוונים אחרים, הוא עשה דברים הרבה יותר, הוא אמר מה, כל מיני מעפילים ופרטיזנים, מספיק, אני רוצה לעשות קומיקס ממש, ואז הוא התחיל לעשות קומיקס על לסי, על טרוון, כן, כל מיני דברים שלא לא, לא כל כך שימו זכויות יוצרים, אבל הוא לקח, הוא גם נורא הושפע מהקומיקס, מקומיקסים של מרוול, של קומיקס, אמנם לא היו שם גיבורי על, אבל כל מיני דברים של פנטזיה, כל מיני הרפתקאות לחפש אוצרות, קומיקסים שונים הרבה יותר ככה מעניינים, הרבה יותר גם הייצור של הדף שלו היה תמיד יותר דינמי, כן, זה לא כאלה ריבועים משעמים, כל מיני צורות מוזרות. זה היה לו שני דברים שהוא אהב, הוא אהב קומיקס, הוא אהב לצייר כל מיני ציורים סוריאליסטיים מטורללים כאלה.
שמע, אתה לגמרי עושה חשק אגב לראות את הציורים שלו, אנחנו ברדיו כמובן, אבל תעשו גוגל, תראו יצירות שלו, אם פספסנו את לפחות את השם של האדם שאנחנו כן מכירים, כפי שאמרת, באמת הדור שלנו, אני מתייחס אליך כבן הדור שלי שגדל על טרזן ועיתוני ילדים וכו', ודאי נתקלנו בו, הרוב ימיו הוא חזר בתשובה, נכון? חלק מהתמונות שכאן הוא ממש מופיע כחרדי.
כן, כן, זהו, הוא באמת, הבנתי שהיה לו גם, זאת אומרת, הוא היה לו איזה נקודת משבר, כן, היה לו נקודת משבר בחיים, שהוא באמת ככה מכל הפעילויות של ה-60s שהוא עשה, כן, היה קצת הידרדר, ואז הוא באמת עבר איזשהו שיקום, ואז הוא חזר בתשובה. עכשיו, החזרה בתשובה שלו, זה, כן, חזרה בתשובה שלו, אבל יש לה משמעות, זאת אומרת, זה לא, זה גם בתחום הקומיקס, כי אם אני לא יודע אם אתה יודע, דודו, אבל תעשיית הקומיקס הפורחת יותר בארץ, הקומיקס החרדי.
די, לא ידעתי.
יש כמויות מטורפות.
די.
קומיקס חרדי בארץ. זאת אומרת, יש גם כמה עיתונים שיוצאים שהם רק קומיקס. בשביל החרדים קומיקס זה אידיאלי, אתה מבין? זה בשבילהם נפלא, כי זה מדיה צבעונית יפה לילדים, שהם שולטים בתוכן באופן מוחלט. זה לא טלוויזיה שיכול לעבור לאיזה ערוץ שאסור לו לראות, או רחמנא ליצלן אינטרנט. זה באמת, אשר דיקשטיין, הוא זה שהציג לעולם החרדי את הקומיקס, והיום הוא באמת אב מייסד של תעשיית ענק, תעשיית ענק, זאת אומרת, אם אתה, זה באמת מתחת, אצלנו מתחת לרדאר, אנחנו לא רואים את זה, לא שומעים את זה, אבל יש להם המון המון, כן, יש גם תעלייה גדולה מצרפת, שם גם כן יש הרבה חבר'ה שהם, כן, אוהבי קומיקס וזה, ויש להם תעשיית ענק של הדבר הזה, וזה, וזה באמת אשר דיקשטיין תרם כל כך הרבה, והאמת שאני גם עשיתי עליו קומיקס, אתה יודע, אני עשיתי קומיקס, אחד הסדרות, לפני כמה שנים עשיתי קומיקס על תולדות הקומיקס. ואז באמת עשיתי מחקר כזה על כל הקומיקסים. באמת ציירתי אותו, אשר דיקשטיין, כן, בתוך הציורים שלו, ונכנס אותו בתוך הציורים שלו, וכל כך רציתי לפגוש אותו, כל כך רציתי, וזהו, פספסתי. אתה יודע, הייתי צריך, הוא נפטר בגיל די צעיר, הבנתי, לא, לא יודע, 70 ומשהו, לא, אתה יודע, היום זה כבר תינוק. וחבל, כאילו אני ממש צריכים להעריך אותו על התרומה שלו, אתה יודע, זה בן אדם.
וואו, תעשו גוגל, שוב, לא אומר שזה יהיה בומבסטי מדי וכו', אבל אתם מכירים, בגוגל אני נתקל אפילו בקריחות של ספרים שממש הקווים שלו מוכרים, גם תמונות סוריאליסטיות, גם קווים כביכול נאיבים, גם כל מיני דברים הרפתקניים כמו טרזן וכו', אנחנו מכירים את האיש, עכשיו אנחנו מכירים את האיש, אנחנו הכרנו ממש אותו מבלי להכיר אותו.
כן, זהו, בדיוק, ויש לו גם עוד דבר, תרומה גדולה, אז הוא עשה את ה... הוא היה עורך של מגזין בוקי. אני שומע את המגזין בוקי.
האמת שלא שמעתי, אבל קראתי שהיה מגזין כזה.
אז זה היה מגזין של קומיקס מתורגמים. קומיקס מתורגמים מחוץ לארץ, ממש, משנות ה-60. ואני חושב שאני נולדתי בערך זה נסגר, אבל זה לקחו כל מיני קומיקסים מארצות... לא, זה בעצם לא, לא, זה... לא, לא. אני חושב שאני חושב איזה סיפורים היו שם, ואני חייתי, אולי הייתי ככה בין 5, זה נזכר. אבל היה שם, למשל, סופרמן היה בקומיקס הזה, כן? שתרגמו קומיקס של סופרמן, אז סופרמן הופיע שם עם הסמל שלו, אבל הוא, הסמל שלו ריק. זה כאילו מחקו את ה-S, למה? כי הם הפכו את זה מימין לשמאל. זה כדי שיהיו מימין לשמאל, אז רואים שהפכו את סופרמן לראי, אז ה-S הפך להפוך. אז במקום להתעסק עם זה, הם פשוט מחקו. סופרמן הופיע שם כזה יהלום ריק. והיה שם למשל, אתה מכיר את אלה נורדי, פור, אתה מכיר אותו את פור?
כן, ברור.
כן, כן. אז גם היו קומיקסים שלו, הקומיקסים הראשונים שהתפרסמו במרוול, על פור, אבל בארץ הם קראו לו רשף, רשף, כי האל הכנעני, יש אל כנעני בשם רשף.
וואו.
כן, והיה לו פטיש כזה, והם קראו לזה המקבת שלו. המקבת, זה מן קוף בית, כמו יהודה המכבי. תשמע, בן אדם באמת, אתה יודע, אתה חושב על כמה... זאת אומרת, זה הקטע שאנחנו באמת, תמיד אני אומר שלא היה קומיקס בארץ. כאילו, שאני
גדלתי. זה מה שיפה לי, העניין שמדובר באמת בחלוץ, בתעשייה לא קיימת, בן אדם שיצר לעצמו את הדרך קדימה, אדם שבאמת יש מעין, יצר וגם עורר תעשייה, גם סדרות קומיקס, גם קווים וציורים וכולי, אז הנה, גם הכרנו אותו, אשר דיקשטיין, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני כמה שבועות, ושוב, שווה לכם לראות את היצירות שלו, אתם גם תזכרו, אם אתם בני 40 וצפונה מזה, תזכרו בהרבה מאוד דברים שלא ידעתם שזה פרי עתו.
כן, יש את האתר, היקום של אלי אשד, היקום, כן, היקום של אלי אשד, שם הוא באמת, הוא נכנס עמוק עמוק למהות של... של עשייתו של אשר דיקשטיין, אז גם שם אני, משם גם לקחתי הרבה כשעשיתי את הקומיקס עליו, לקחתי משם, אז ממליץ, ממליץ, באמת, זה קצת, קצת, כן, קצת להכיר את התרבות שלנו, תרבות שלנו באיזשהו מקום, תרבות הפופולרית שלנו.
עד כאן אשר דיקשטיין, זיכרונו לברכה, תודה לך מעומק הלב על הפינה הזו, אורי פינק, איש הקומיק של ישראל, תודה.
ביי ביי,
פריצת דרך בתחום המחשבים הקוונטיים שמגיעה אלינו מ-MIT או מהרווארד. חוקרים מהרווארד ומ-MIT פיתחו מערכת קוונטית מעין סימולטור עם 256 קיוביטים, מערכת הגדולה מסוגה שנוצרה אי פעם. מדובר בפיתוח שהוא צעד משמעותי בדרך לבניית מחשבים קוונטיים בקנה מידה רחב, שיוכלו לבצע תהליכים וחישובים מורכבים ויוכלו לקדם משמעותית את המחקר בתחום הנדסת חומרים, הנדסת תקשורת, תחום הפיננסים ועוד. הדברים פורסמו בכתב העת Nature. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור יונתן רוחמן, חוקר מערכות קוונטיות מסובכות במחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בר אילן. שלום.
שלום, שלום דודו ושלום ל...
אתה חוקר מערכות קוונטיות, מערכות קוונטיות מסובכות. יש מערכות קוונטיות שאינן מסובכות?
כן, זה באמת התחום שלי נובע מאיזשהו bad naming, אז זה נכון.
זה ככל הנראה קשור לסיבוכיות ולא למסובכות.
כן, אנחנו מבדילים בעצם לפי כמות החלקיקים. אנחנו מדברים על מערכות באמת כמו שתיארת, שמסיבים כמות מאוד מאוד גדולה של... דרגות חופש קוונטיות, ואז הסיבור שלהם, כמו שאני מיד אסביר, עולה בצורה משמעותית.
טוב, אז באמת בוא נתחיל ונסביר את כל העניין הזה של מחשב קוונטי, ואז נגיע למחקר הזה, או לפחות למערכת שהחברים מהרווארד ומ-MIT בנו.
כן, אז מחשבים קוונטיים הם בנויים, אבן היסוד שלהם, כמו שאמרת, משהו שנקרא קיוביט. קיוביט זה המקביל... לביט, ה-0 או ה-1 במחשבים הרגילים שעל בסיסם מבוצעים כל החישובים במחשבים. ההבדל הוא שקיוביט יכול בעצם להיות באיזושהי סופרפוזיציה. בעצם סופרפוזיציה זה אומר שהוא יכול להיות בשני מצבים, בשני המצבים האלה בו זמנית.
אין צורך להיבהל, אבל במקום 0 ו-1, כמו במחשב שלי בבית או בכל מחשב אחר, במחשב קוונטי יש מצב שהוא מעבר ל-0 ול-1.
בעצם הוא יכול להיות באיזשהו שילוב של שני המצבים, יש לו איזושהי הסתברות להימצא בכל אחד מהמצבים האלה, וזה מה שנותן למחשב הקוונטי את העוצמה שלו, האדירה. אז אני יכול להמחיש אולי את העוצמה הזאת, אם אנחנו לוקחים 256 קיוביטים, שזה מה שדיווחו עליו במחקר הזה, אז בשביל לתאר מצב נתון, איזשהו מצב של המחשב הזה בזמן נתון, אני צריך... אני יכול לשאול, נגיד, כמה, איזה גודל הארדיסק אני צריך כדי לשמור את המצב הזה. אז אני בעצם צריך 2 בחזקת 256, שזה כל הקונפיגורציות האפשריות של הביטים האלה, ובשביל זה צריך משהו בסגנון של 10 בחזקת 67 ג'יגאבייטים.
וואו!
שזה רק בשביל לסבר את האוזן, כל המידע הדיגיטלי שקיים בעולם הוא משהו כמו 10 בחזקת 11 ג'יגאבייט.
רגע, אתה גם הזכרת, אתה משתמש במושג הסתברות. זה משהו אז שאפשר לסמוך עליו? זה משהו שאפשר לכתוב ולקרוא מידע ולבטוח במידע שאנחנו כותבים וקוראים?
קודם כל, זה כמובן מכיל איזושהי אי-וודאות פנימית, וזה נכון, אבל בדיוק על האי-וודאות הזו אפשר לנצל אותה כדי לקבל יתרונות על פני מחשבים רגילים. אז אני לא יודע איך לתאר את המילה לסמוך, אבל אפשר למעשה לנצל בדיוק את העובדה שהתוצאה שתקבל היא לא ודאית, כדי לעשות, נניח, המון פעולות במקביל.
וואו, עכשיו בוא נדבר על מחשבים קוונטיים באופן כללי בעולם. יש כבר מחשבים קוונטיים, נכון? אנחנו שומעים פה ושם על מערכות קוונטיות.
אז מחשב קוונטי פרסה אין באמת, כי אחד מהדברים שהם קריטיים שיהיו במחשב קוונטי, זה היכולת לתקן שגיאה. רגע, אין לנו דרך לבצע תיקון שגיאה, אני רק אסביר רגע, במחשב רגיל נניח גם קורות שגיאות, והדרך לתקן אותם זה פשוט לייצר יתירות, להוסיף עוד ועוד ביטים שפשוט שומרים את אותו מידע, ואם אחד מהם נניח שוגה, אז אני יכול לזהות את השגיאה ולתקן אותה. אין לנו דרך לעשות את זה במחשבים קוונטיים, ולכן אנחנו לא יכולים לקבל תשובות או ביצועים ודאיים שהם בדיוק מה שביקשנו מהמחשב לעשות, אז כרגע זה לא קיים. אבל יש משהו אחר שקוראים לו מחשב קוונטי שנמצא בסביבה רועשת, והם מסוגלים לבצע כל מיני, יש להם ביצועים שמחשב רגיל לעולם לא יוכל לעשות, כמו הם מראים איזושהי עליונות, וזה עדיין לא במצב שזה כמו מחשב שאני יכול לתכנת כל תהליך שאני רוצה.
אז זהו, אז מה שמוביל אותי באמת לעניין המערכת הספציפית הזו שמדובר עליה במחקר שנערך בהרווארד וב-MIT, מהי אותה מערכת קוונטית או אותו סימולטור?
כן, אז זאת פריצת דרך באמת מאוד משמעותית, רובה הגיעה דרך אגב מהרווארד, הם השתמשו בטכנולוגיה שקוראים לה optical tweezers, שאפשר לתרגם את זה לעברית בתור פינצטה אופטית, שבעזרתה הם ממש יכולים להרים אטום ולסדר אותם במרחב כרצונם. היכולת שלהם היא כל כך מדהימה שהם אפילו ציירו איזו מין אנימציה מונפשת על ידי צילום של רצף של סיגורים של אטומים במרחב שמייצר את מריו קופץ על פטריית גומבה. והרעיון הוא שכל אטום כזה למעשה יכול לשמש כקיוביט. אפשר לגשת אליו, אפשר לשנות אותו בעזרת לייזרים מהחוץ, ובאמת היתרון האדיר של המערכת הזו זה הגודל שלה, הם דיווחו על 256, אבל כאן אין שום מגבלה, הם יכולים לסדר כמויות הרבה יותר גדולות של אטומים אם הם ירצו, ולהשוות, נגיד במחשב קוונטי מתחרה יהיה של גוגל, שם צריך ממש להכין צ'יפ ולעבוד עליו במשך חודשים ושנים כדי לקייל אותו, זה ממש סיפור אחר לגמרי. וואו, אז זה באמת היתרון הגדול.
אז נשמע שמדובר אני אשתמש במשחק מילים, אולי תכעס עליי, צעד קוונטי בדרך לבניית מחשבים קוונטיים.
כן, זה קוונטה אחת קדימה.
כן, וואו. ושמע, אתה באמת מתאר לנו מצב שבסופו של דבר, זו באמת תהיה קפיצה קוונטית ברמה הטכנולוגית, מבחינת זיכרון ויכולת עיבוד. זאת אומרת, ברגע שמשהו כזה, מערכת כזאת תהיה פרקטית או נגישה לכולנו, זה באמת תהיה game changer.
כן, זהו. אני באמת רציתי להגיד שאני לא חושב שהמחשבים הקוונטיים או הטכנולוגיות הקוונטיות נמצאות במקום שהם יהיו game changer עבור האזרח הפשוט, נקרא לזה ככה, אז יותר טכנולוגיה שתהיה בידי ממשלות וחברות ענק.
אני בא לי לעשות קאט בשיחה הזו, לקפוץ 30 שנה קדימה, ואז לראות את הבן שלי משחק באיזה מין משהו קלט מימדי במחשב קוונטי. ואז
טוב, אנחנו נראה, בסדר, תקליט אותי. אבל כן חשוב לי להגיד משהו אחד, שיש כאן איזשהו קאץ', כי ה-256 קיוביטים האלה הם לא מחשב קוונטי. והסיבה היא, אחד מהדברים שאנחנו דורשים ממחשב קוונטי, למעט תיקון שגיאה שדיברתי עליו בהתחלה, אז כאן בוודאי אין תיקון שגיאה כי אין לנו בכלל, אבל חוץ מזה גם אין את היכולת לעשות כל אופרציה חישובית שרוצים. הרי אנחנו רוצים שהבן שלך בעתיד יהיה מסוגל לתכנת גם כשהוא יגדל, הוא ילמד לתכנת, שהוא יוכל לתכנת למחשב הקוונטי כל
נכון.
תוכנה אפשרית שיצליח בחיים. אז, אז, אז פה אין את היכולת הזאת. הדבר היחידי שהם יכולים לעשות, זה הם יכולים לשלוט על האינטראקציה, בעצם על ה... לגרום בעצם לאטומים האלה לדבר אחד עם השני, ובזה הם משיגים משהו שאנחנו קוראים לו quantum simulator, סימולטור קוונטי. אז זה לא בדיוק מחשב קוונטי, אנחנו יכולים לחשוב על זה כביכול שהאטומים האלה שמסודרים במרחב, הם בעצם עושים סימולציה, הם מדמים אטומים נגיד בתוך חומר. אז גם לתאר התנהגות של אטומים בתוך חומר, זה סופר מסובך, בדיוק מאותה סיבה, כי אתה צריך זיכרון כזה אדיר לתאר כזה דבר, ויש הרבה בעיות בחומרים שאנחנו לא יודעים, כמו נגיד, איך קורה מעבר מגנטי. אז הם משתמשים בזה לצורך הזה. אני גם רציתי להוסיף שיכול להיות שחלק יתאכזבו לשמוע שבעצם המערכת הזאת יודעת לפתור רק בעיות מסוג מסוים, אני כן חושב שאחד מהדברים שאנחנו לומדים במדע ובמתמטיקה בפרט, זה שכל פעם שאנחנו לומדים לפתור בעיה חדשה שלא יכולנו לפתור קודם, זה בעצם איזשהו חלון, זה צוהר לפתור מגוון רחב של בעיות.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה הזו. אני מאוד מקווה שמאזינות והמאזינים לפחות הבינו את העקרונות הבסיסיים ואת החשיבות של הצעד הזה בדרך למחשב קוונטי. כפי שאמרת, ככל הנראה באמת הטכנולוגיה הזו היא לא, ככל הנראה, לפחות בשנים הקרובות, לא תהיה בכף היד שלנו וכולי. אבל זה כן משהו שיכול לסייע, אני משער של תאגידי ענק כמו גוגל וכולי, לייצר איזשהם מחשבי על. אנחנו מודים לך על השיחה הזו, דוקטור יונתן רוחמן, חוקר מערכות קוונטיות מסובכות במחלקה לפיזיקה, אוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת התנ"ך נעסוק בימי בין המיצרים שיגמרו בתשעה באב. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, ilanabc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס. שלום לך.
למאזינים ולך, דודו.
אז קדימה, הסבר לנו מהם אותם ימים, בין מה למה הם, ומדוע הם נגמרים דווקא בתשעה באב.
היטבת להגדיר שאנחנו נמצאים בימים האלה שנגמרים, היום אנחנו בדלת באב, והימים ייגמרו בתשעה באב, אנחנו נמצאים בעצם בימי בין המצרים, התקופה שבין י' ז' בתמוז לתשעה באב, משהו כמו שלושה שבועות. עכשיו, בלוח השנה היהודי ישנם ארבעה צומות הכרוכים בחורבן בית המקדש, בתי המקדש ליתר דיוק. תכף נדבר על ההבדלים בין בתי המקדש. הביטוי בין המצרים עצמו לקוח מגילת איכה. המגילה שאותה נהוג לקרוא בתשעה באב זה מגילת אבל על חורבן בית ראשון. שים לב דודו מה כתוב. גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, ישבה בגויים, לא מצאה מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. עכשיו הפירוש המקובל על הביטוי בין המצרים הוא מעבר במקום צר, מקום שלוחץ אותך משני הצדדים, נניח ערוץ עמוק או משהו כזה, מקום שאתה יכול להתקדם רק קדימה ולא לפנות לצדדים. זה ביטוי שכנראה לקוח מתחום הציד. אז הזכרנו שישנם ארבעה צומות הקשורים לחורבן. אתה יודע, הצום הוא דרך ידוע ומקובלת להביע צער ועצב. הצום הראשון הוא צום עשרה בטבת. תחילת המצור הבבל על ירושלים, ככתוב, והי בשנת התשיעית למולכו, של צדקיהו הכוונה, כלומר 588 לפני הספירה. בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חלו על ירושלים, ויחן עליה, ויבנו עליה דייק סביב. חודש העשירי הוא חודש טבת, ואני מזכיר למאזינים ולך דודו שבתקופת התנ"ך השנה התחילה בניסן, את פסח חוגגים ב-15 בחודש הראשון. עכשיו, התאריך הזה מאוד מאוד מעניין. התאריך הזה גם מספר לנו משהו על תהליך קבלת ההחלטות של נבוכדנצר מלך בבל. הכיצד? בימי קדם, מלחמות התחילו בדרך כלל באביב. מדוע באביב? כי מזג האוויר משתפר, היבולים מבשילים, לצבא מתקדם, יש אפשרות למצוא אספקה, וכו' וכו'. גם היום אגב, צבאות לא אוהבים להילחם בחורף. קר, גשם, בוץ, אתה יודע. עכשיו, י' בטבת יוצא בסוף דצמבר, תחילת ינואר, ובירושלים מאוד קר ומאוד גשום בתקופה הזאת. כאילו להיות בירושלים חורף, ירושלים זה לא חוויה שאני מאחל לכולם. יותר מזה, כדי להיות בירושלים בטבת, נבוכדנצר היה צריך לצאת מבבל, שזה מרכז עיראק של ימינו, לא רחוק מבגדד, בסוף תשרי תחילת מר חשוון לכל המאוחר. על כל המשמעות של מסע רגלי בחורף, כולל סליחת נייר הפרט בגאותו, דרכים בציות, וגם בעיות הספקה שלא נדע, וזה מלמד אותנו עד כמה לבבלים היה חשוב לחסל את המרד ביהודה. נבוכדנצר לא חיכה לאביב, אלא יצא בסתיו כדי להיות פה בירושלים בשיא החורף. הנה מקרה שבו שיקול פוליטי גובר על שיקול לוגיסטי. אבל המצור על ירושלים נמשך 2.5 שנים, וכך סופר בספר ירמיה, בחודש הרביעי, בתשעה לחודש הובקעה העיר. חודש הרביעי הוא חודש תמוז, דיברנו עליו הפעם שעברה, כלומר, לפי ירמיהו, חומת ירושלים הובקעה בתת בתמוז. גם ספר מלכים, אגב, דיבר על תשעה בחודש. עכשיו, נהיה תוצאות השאלה, אם העיר הובקעה בתת בתמוז, מדוע מציינים את י' ז' בתמוז כיום הובקעת החומות? התשובה היא פשוטה מאוד. התאריך מתייחס לבית המקדש השני, ולאחר שהחומה הובקעה, לא נגמרה המלחמה, לקח עוד זמן עד החורבן הסופי, וכך נכתב בספר מלכים. ובחודש חמישי, זה חודש אב, בשבעה לחודש, היא שנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, מלך בבל, 586 לפני הספירה, בא נבוזראדן רב טבחים, טבח פה זה לא השף אלא התליין הראשי, רב טבחים זה התליין הראשי, כן, לא המאסטר שף, עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית אדוני. אמרנו, חודש חמישי הוא חודש אב, כלומר לפי ספר מלכים, המקדש חרב בזיים באב, ובירמיהו יש תאריך אחר, ובחודש חמישי בעשור לחודש, כלומר, לפי ספר ירמיהו זה היה ביוד באב בכלל. ושוב עולה השאלה כיצד נקבע תשעה באב. התשובה היא שוב לפי בית שני. אתה יודע, חזה שחיפשו סמליות קבעו ששני בתי המקדש חרבו בו ביום בתשעה באב. ברור שנתוני המקרא סותרים את הקביעה הזאת. אם כי במקרה הזה תשעה באב נופל בטווח שבין זין ליוד באב. עכשיו יש פירוש, מה שנקרא פירוש הרמוניסטי, שהאש התחילה לבעור בזין באב, בתשעה באב היא שרפה לחלוטין את המקדש, וביוד באב היא קבתה. עכשיו, הצום הרביעי והאחרון הוא צום גדליה, בג' בתשרי. הצום הוא לזכר רצח גדליה בן אחיקם. עכשיו, מי הבחור? גדליה הוא הממונה מטעם מלך בבל על שארית הפליטה של יהודה. כתוב, ועם הנשאר בארץ יהודה, אשר ישיר נבוכדנצר מלך בבל, ויפקד עליהם את גדליה ובן אחיקם, בן שפן. אבל לא כולם היו מרוצים מהעניין. ישמעאל בן נתניה, שתואר כאחד מזרע המלוכה, רצח את גדליה. בתנך צוין רק החודש, חודש השביעי, כלומר תשרי. היום בחודש לא צוין, אנחנו גם לא יודעים באיזו שנה זה היה, אבל דודו, כמו שאתה מכיר את חז"ל, הם לא ישירו כזה צום, אותו הם הגדירו כשקול לשריפת בית אלוהינו, לא פחות.
ולא
תאריך. עכשיו, בספר ירמיה מסופר על גדליה וישמעאל, ומה כתוב שם? ויאכלו שם לחם יחדיו במצפה, במצפה זה מקום מצפון לירושלים, והיה כאן ישמעאל בן נתניה ועשרת האנשים אשר היו איתו, והיקוד גדליה ובן אחיקם בן שפן בחרב וימת אותו. הם אכלו לחם יחד, שזה ביטוי נאה לסעודה. ומתי סעודה חגיגית בתשרי ולא בסוכה? כמובן, בראש השנה. כלומר, לפי החישוב לאחור של חז"ל, גדליה נרצח בראש השנה. עכשיו, מכיוון שימי החג אינם באים בחשבון כימי אבל, אז יום החול הראשון, אחרי ראש השנה, זה ג' בתשרי, וכך קיבלנו את ארבעת תאריכי הצומות הקשורים לבית המקדש, לחורבן בתי המקדש. זה נכון, י' בטבת הוא התאריך היחיד מחורבן בית ראשון, י' ז' בתמוז ותשעה באב הם של בית שני, אבל זה די קרוב לתאריכים של בית ראשון, אין לנו בעיה עם זה. וג' בתשרי הוא גם מבית ראשון, אבל סוג של חישוב לאחור. אבל זה לא הכל דודו. ארבעת הצומות האלה נקבעו כבר לאחר חורבן בית ראשון. איך אנחנו יודעים את זה? כי זכריה הנביא מימי שיבת ציון, כלומר ראשית ימי בית שני, כבר הזכיר אותם. שים לב דודו, העם שאל שאלה. הוא שאל את זכריה, שזכריה אמור לשאול את אלוהים, ההבקה בחודש החמישי, הנה זר כאשר עשיתי זה כמה שנים? כלומר, האם עכשיו, אחרי שהמקדש, בית המקדש השני נבנה, עדיין צריך לצום, עדיין צריך להתנזר מיין ומבשר? ומה תשובת האל? כי צמתם וספות בחמישי ובשביעי, וזה 70 שנה. מפה מתברר כי עם צם בחמישי, כלומר בחודש אב על חורבן הבית, ובשביעי, כלומר בתשרי על רצח גדליה, כבר 70 שנה. כלומר, די קרוב לחורבן הבית הראשון, כבר נקבעו שני הצומות הללו. אבל זה לא הכל, כי בהמשך ספר זכריה נזכרו כל ארבעת הצומות יחד. שים לב דודו, כה אמר אדוני צבאות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי, יהיה לבית יהודה לססון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. עכשיו זה מרתק. עכשיו צום הרביעי זה צום של תמוז, ט' בתמוז, מה שיהפוך מאוחר יותר לי"ז בתמוז, תאריך הפתיחה של תקופת בין המצרים. צום החמישי הוא הצום של אב, ז' או י' באב, מה שיהפוך בהמשך לתשעה באב. צום השביעי הוא צום בתשרי, צום גדליה כאמור, וצום העשירי הוא י' בטבת, תחילת המצור הבבלי על ירושלים. עכשיו, למרות שמבחינה כרונולוגית צום העשירי מציין את האירוע המוקדם ביותר, הרי פה דווקא הוא האחרון, פשוט כי זכריה מנה אותם לפי לוח השנה. כמו היום למשל, שהצום הראשון הוא צום גדליה, למרות שהאירוע שבעתיו נקבע הצום, התרחש אחרון. והנה מה שאדוני הבטיח דודו, ובזה נסיים. יהיה לבית אדוני לססון ולשמחה ולמועדים טובים. כלומר, הימים האלה התהפכו. ומשפט הסיום דודו, מי ייתן ונזכה בביאת המשיח ובבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן, ושימי הצום יהפכו לימי שמחה, אמן.
טוב, תודה לך על הדברים, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אילן, abc.co.il, זו כתובת האתר של דוקטור אבקסיס, תודה רבה.
תודה רבה.
תמנון זכוכית נדיר. תמנון נדיר שנקרא גם תמנון זכוכית אותר באוקיינוס השקט. מדובר בתמנון שקוף כמעט לגמרי. רואים אצלו רק את עצב הראייה, גלגלי העין ומערכת העיכול. היצור המרשים הזה תועד במהלך עבודת משלחת מדענים שמיפתה את קרקעית הים ברזולוציה גבוהה באזור ארכיפלג איי פיניקס באוקיינוס השקט. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור נדב ששר מהתוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית של אוניברסיטת בן גוריון קמפוס אילת. שלום.
שלום וברכה.
שמע, אני ראיתי את התמונה הזו של התמנון הזה, וואו.
הצילומים שלו והסרטה שלו היא מאוד מאוד מיוחדת. בכלל, המשלחת הזאת יצאה לתעד הרים תת ימיים שנמצאים בעצם באזור הכי רחוק שיש לנו בעולם. נמצא, מסתכלים על המפה, הוא בין אינדונזיה לבין פירו, באמצע אוקיינוס, יש שם סדרה של אין, קו התאריך הבינלאומי עושה שם מין צורה משונה שכזאת, בשביל לכלול את כל האים האלה שיכנסו בתוכו. ובאזור הזה יש מעט מאוד בני אדם, ויש גם הרבה מאוד הרים מתחת לים, שהם לא ברכסים, אלא כל ההר בנפרד, מין שרשרות, הרים מאוד גדולות. וכל המטרה הייתה למפות ולתעד ולראות מה נמצא שם. בעצם החוקרים חיפשו בעיקר ספוגים ושושנות ים, ודברים שנמצאים בדרך כלל על הרים תת-ימיים מסוגים האלה. ואז באחת הצלילות של הרובי שלהם, הם בעצם נתקלו בתמנון הזה כאשר הוא שוחה לו. זה תמנון שאנחנו מכירים אותו, זה לא משהו, מכירים אותו מ-1917, אז בעצם, והוא לא נדיר, הוא מצוי בכל הימים. הגודל שלו מגיע עד 45 סנטימטר, או משהו, שני שיברים. אבל המיוחד זה האיכות של הצילום, ואחד דברים מיוחדים זה שהוא מסוגל לשנות צבע. יש עליו כתבים שהוא יכול לקבל גוון צבעוני, אבל בדרך כלל הוא שקוף, כדי שלא יראו אותו, בעיקר כאשר הוא עולה יותר למים יותר רדודים, ואז לא יראו אותו על רקע של האור שנמצא מלמעלה.
שמע, אם עד עכשיו התרשנו באמת מהיכולת של בין היתר תמנונים לשנות צבע, איך עובד עניין השקיפות? הרי זו הסוואה מושלמת. איך זה קורה?
זה נכון, יש הרבה בעלי חיים שנמצאים בים הפתוח, והם שקופים בדיוק בשביל זה, שלא יראו אותם. זה דורש מבנה מאוד מיוחד והשקעת אנרגיה מתמדת. למעשה אנחנו יודעים שהם פגועים, או כאשר הם מתים חס וחלילה, ברגע שהם משנים את השקיפות, אחד מהמרשנים שהם עושים, נהיים אטומים. אז הם כל הזמן שומרים על רקמות במתח מסוים, והרבה מאוד תרכבות ג'לטיניות שנמצאות בתוך הגוף שלהם, ומעט מאוד פיגמנטים. העיניים שלהם, למשל, הן כל כך רוצות להיות שקופות, הרי עין מציבה בולעת אור, אז שקופה היא לא יכולה להיות. אז מה שיש להם זה איזשהו כיס קטן שבו נמצא פיגמנט הראייה, והעדשות וכל החלקים שעושים את הפוקוס, אין מסביבם שום כיס או שום דבר כמו בגלגל העין שלנו, אלא הם מין תעלות כאלה פתוחות כלפי מעלה, והם מביטים באמת בעיקר כלפי מעלה. הם לא מביטים מסביב, כי מסביב הכל חשוך. הם מחפשים דברים מסביב.
כשאני רואה את התמונות האלה, אני מבין למה יש אנשים שחושדים ביצורים האלה ככאלה שהגיעו מחלל החיצון. כי זה באמת יצור שנראה לא מפה, מרוב שהוא מדהים. ספציפית, התמנון השקוף הזה.
התמנון השקוף הזה מאוד מאוד מרשים, ולא פחות מזה, תחשבו על הרבייה שלו. הוא נמצא בלב ים, מרחקים גדולים אחד מהשני, אלפי מטר של מים מעליך ומתחתיך, לך תמצא בן זוג, ולך תצליח לעשות עם זה משהו, ולכן האמא צריכה בתוך אמצע הים הזה, היא שומרת על הביצים עד שהם בוקעים בתור תמנונים כאלה קטנים ויוצאים לים. מה שבמקומות אחרים, תמנונים אחרים, מצבידים את הביצים בסדר ושלום, הולכים אפילו שומרים עליהם, אבל יכולים לא להסתובב עם הביצים עליהם. אני חושב שיש להם יכולות מאוד מאוד מרשימות.
בשורה התחתונה באמת קטע הווידאו, זה ככל הנראה מה שגרם לכתבה הזו לצוץ ולעלות לראשי, הרבה מאוד, לראש הרבה מאוד אתרי חדשות וכולי, ואנחנו ממליצים לכם באמת לראות את קטע היוטיוב הזה, שבו רואים את התמנון המופלא הזה, באמת שקוף לגמרי, מלבד, לא, כמעט לגמרי, בצילום מדהים שנעשה באזור ארכיפלג איי פיניקס באוקיינוס השקט. תודה רבה לך פרופסור נדב שושר מהתוכנית לביולוגיה וביוטכנולוגיה הימית של אוניברסיטת בן גוריון קמפוס אילת. תודה.
תודה לך.
ובמסגרת פינת הלשון, ימי הולדת. שלום לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית שלנו.
בוקר טוב, דודו.
אולי נשנה באמת את שם הפינה לפינת ימי ההולדת.
כן, זה היה נחמד מאוד. אני חושבת שאנחנו נוכל למצוא בכל פעם יום הולדת למישהו, אבל היום זה יום מיוחד, כי יש בו ממש שלושה ימי הולדת לא סתם. גם נעמי שמר, גם אהוד מנור, וגם דן אלמגור ייבדל לחיים ארוכים, היום הוא יום ההולדת שלהם, וחשבתי שזה יהיה נחמד שנדבר קצת עליהם, על השירים שלהם ועל הקשר שלהם לעברית.
קדימה, אנחנו גם נשתמש בפינה הזו כקרדום לחפור בו, או כטריגר להכה את המומחה. מקלר כבר יושב בתקליטייה עם התקליטים וישלוף כל שיר שתזכירי.
טוב, אז נראה לי שהדבר הראשון שנתחיל ממנו זה באמת מנעמי שמר, כי בשבוע שעבר דיברנו ככה על קיץ ועל ארטיק ארטי ומילות קיץ, וחשבתי שאולי נדבר גם על חמצין, כי אנחנו עוד שנייה לקראת עוד שרב, ואנחנו ככה, פעם כשהיינו קטנים היו אומרים חמצין, היום אומרים שרב.
נכון.
וזה קצת מעניין, ונעמי שמר כתבה את השיר כיצד שעוברים חמצין, אז חשבתי שבזכות השיר שלה נדבר לרגע על חמצין, ונאמר שבעצם המילה חמצין כנראה התגלגלה אלינו מן הערבית המצרית, והיא ככל הנראה מציינת את הרוח החמה והיבשה שנושבת במצרים מכיוון דרום ונוסעת עם החולות. זה ממש צירוף של שתי מילים בערבית מצרית.
של איזו מילים מעניין?
אני אומר לך, חמי פינה. אלה בעצם שני שמות של שתי רוחות דרומיות.
מעניין.
שהיו, כן, בקופטית, בגלגול מאוחר יותר של שפת הפרעונים, הרוחות האלה בעצם, הפירוש של הצירוף הזה חמיסטינה, זה בעצם חום חולף. כלומר, להרגיע אותנו שזה גל חום, אבל הוא יעבור, אם אתה רוצה לראות את הצד החיובי שבדבר. ואנחנו יודעים לומר ש... בעצם אנחנו מכירים אולי אצלנו ככה אנחנו מכירים את שרקיה, את רוחות השרקיה שבאות דווקא מן המזרח. בקיצור, יש כל מיני שמות כאלה נחמדים לרוחות חמות שבאות על פי הכיוונים שמהן הן באות. והחמצין הוא אחד מהם. השרב שלנו שאנחנו מדברים עליו היום הוא מילה עברית אסלית, נולד בעברית כנראה, אנחנו מוצאים אותו כבר במקרא. יש לו גם מקבילות בארמית, בסורית, שגם שם בעצם המשמעות שלו היא פשוט חום, חום, זה, חום גבוה, חום רב.
השורש עצמו, אנחנו מכירים אותו או שזה לא בהכרח?
את השורש שין רש בית?
כן.
אנחנו מכירים אותו מכל מיני לשונות שמיות, בעיקר במשמעות של, בעיקר במשמעות של, של חם, משהו חם. יש בערבית גם...
שימרי שבעת שהמשמעות שלו היא לשתות.
נכון, אבל... לכן, אני, לכן שאלתי, כי אני יודע שגם זה, וגם שרבט וסורבה וכו', זה קשור לערבית ולשורש הזה. נכון.
נכון. אני מודה שלא, אף אחד לא כתב על הקשר בין השניים, אבל אני חושבת שיכול, שלא כל כך, לא כל כך קשה למצוא את הקשר, כי אנחנו מכירים הרבה פעמים ששורש מתהפך במשמעות שלו. אנחנו דיברנו כאן לדעתי גם על, נגיד, על זבן בארמית ובעברית, על, על זבן בעברית שהוא מוכר, ודזבין אבא בארמית שהוא קנה, נכון? שורש זין בית נון, שיש לו גם משמעות של למכור וגם משמעות של לקנות. אז לא מן הנמנע שיכול להיות ששרב הוא אותו הדבר, שאחד זה התייבש ואחד זה שתה כדי להפיג את היובש בעצם. זה לא מן הנמנע שאנחנו מדברים על אותו שורש, יש לו שתי משמעויות הפוכות.
אני קניתי את הקשר הזה, זאת אומרת, זה נשמע לי אינטואיטיבי, אבל שוב, צריך למצוא סימוך, סימוכין לזה.
אני אלך לבדוק את זה עוד קצת, אבל... אני הולך לבדוק את זה עוד קצת, אבל לא ראיתי שמישהו כתב על זה, אבל זה לא מן הנמנע שזה אפשרי. אז זהו, אז נראה לי שבענייני חמצין היה לנו די חם, ואם תרצה להקות את המומחה, אז נעבור לעוד שני שירים חביבים.
הנה, די-ג'יי מקלר כבר מוכן בעמדה עם עוד שיר שהוא ישמיע כאנדר, למרות שזה לא קרה עד עכשיו. אוקיי.
אז אחד זה, למשל, מאחר שאנחנו מדברים בעצם גם על אהוד מנור וגם על דן אלמגור, אז שניהם עסקו הרבה מאוד בשפה העברית, כמובן את נעמי שמר, אפשר לציין את שירה א' ב' ועוד שירים אחרים שבהם היא עסקה במעבר הזה בין שפות, אצלנו בחצר ועוד כל מיני כמובן, אבל אהוד מנור ודן אלמגור ממש עסקו בעברית כמילה, בתוך השירים שלהם, מתוך התבוננות והשקפה עליה. אז אחד זה כמובן, אצל דן אלמגור זה ממש בולט, עברית קשה שפה כמובן, שכולנו מכירים, שביצעו רבקה מיכאלי ויוסי בנאי.
וואו, די-ג'יי מקלר, אתה חייב למצוא אותה, את הגרסה המופלאה הזו. רבקה מיכאלי, יוסי בנאי, עברית קשה שפה, זה גם שודר בסיבה למסיבה בזמנו בערוץ הראשון.
נכון, אז זה שיר שאני לא יודעת אם אתה יודע, אבל זה שיר שנולד לפני כמעט 48 שנה. וואו, מצא לנו אותו, איזה כיף.
מי היה מאמין? די-ג'יי מקלר עובד! כמה דבר ונהיה.
אז השיר הזה נכתב לפני 48 שנה, לתוכנית הזוגית של רבקה מיכאלי ויוסי בנאי, נישואין נוסח גירושין, כך קראו לה. ולפי מה שרבקה מיכאלי פעם סיפרה, אז סיפרה לי לפחות, אז באמת זה הרעיון של ניסים מלוני האגדי, שביקש, זאת הייתה תקופה שהיו בה הרבה מאוד אולפני עברי, היו הרבה עולים, כך סיפר דן אלמגור, וניסים מלוני ביקש לכתוב שיר שמדבר על רכישת שפה או על עברית שפה קשה, במערכון, מעין מערכון בין עולים, אבל בלי מבטאים, ולא שיהיה ילדותי, ולא שישמע מתיילד. ואז הוא פנה לדן אלמגור, ודן אלמגור אכן כתב את זה, ובעצם יצר את הפירוק הזה עברית קשה שפה, שמאז הפך להיות מין מטבע לשון. ממש. ולידו, אם אנחנו בעניין הזה, אז יש גם כמובן רק מילה בעברית של אהוד מנור, אין לי ארץ אחרת כמובן, ואצל אהוד מנור זה באמת הלך יחד, העברית והארץ והמיוחדות הזאת של הקמת הארץ, זה דבר שהוא לא היה מובן מאליו בעיניו אף פעם, והוא באמת ראה מהות בלדבר עברית, זאת אומרת זה לא רק לדבר עברית, אלא העבריות היה משהו שמבחינתו היה ממש מהות, הוא כתב במקביל נגיד לשלום הוא ידובת חולה בספרדית, אז גם הוא עושה את הכל בעברית, אבל המהות שלו היא עדיין ספרדית, כי הוא חולה בספרדית, והוא עצמו השתדל...
אני חושב שכולנו הבנו בסופו של דבר, אם נתבונן בהיסטוריה של העם שלנו, שלדבר עברית זה באמת קשור למהות, זו לא פרוצדורה או משהו טכני של שינוי הדרך שבה אנחנו מתקשרים, זה משהו הרבה יותר מהותי.
כן, זה נכון, זה כמו הרבה פעמים אנשים שנוסעים לחול, לרילוקיישן או בכלל עוזבים את הארץ, אומרים שהדבר שאולי הכי קשה זה לחשוב על, לדבר עם פסיכולוג בשפה אחרת.
וואו.
כי איך אתה יכול להעביר את הפנימיות שלך, ואת המחשבה ואת הקרביים, להעביר אותם לשפה זולה.
תשמעי, כקומיקאי אני יכול לומר לך שלהצחיק בשפה אחרת, זה גם כן, שוב, אנחנו כמובן תלויי שפה ומצלול והקשר תרבותי וכולי. כן, אני לגמרי מבין וגם אוהב.
זה באמת גם תרבות.
לגמרי זה...
ממש מדויק.
אוקיי, יש לנו עוד רצון להקות את די-ג'יי מקלר, שאחרי הניצחון שלו בזה שהוא שלף את עברית קשה שפה, הוא נח על זרי הדפנה, וכרגע הוא...
אז אני חושבת שאנחנו, אם הוא ישמיע לנו לסיום הפינה שלנו באמת את אין לי ארץ אחרת, ויכול להיות... יופי של דבר, אבל אם אתה רוצה לעשות לו הקטע מומחה כמו שהיו עושים פעם 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 באמת ברדיו, אז אם הוא ימצא את איך שוברים חמסין, נראה לי שממש שהוא יכול כבר לקבל את הפרס של החולצה ואת הקליט שהיו נותנים פעם.
תשמעי, אני, הנה, אני מנסה לראות, אני רואה את המסך שלו, איך שוברים חמסין, זה הוא לא מוצא, אני רואה, הוא לא מוצא, אין לי ארץ אחרת. זה יהיה מפלטו של הנבל, במקרה הזה, די-ג'יי מקלר. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך על ה... טוב, לחובבי העברית, כמובן, את מאוד מקרבת אותנו שוב לשפה הזו, אבל למי שלא, אנחנו ממליצים לו להיות חובב עברית, כי זה כיף גדול. תודה רבה לך לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, תודה.
תודה, דודו.
דש מירובעל, כתובת נדירה מימי השופטים, נחשפה בחפירה ארכיאולוגית בסמוך לקריית גת. בכתובת בת 3,100 שנה מופיע השם ירובעל. היא נכתבה בדיו על גבי כלי חרס. הכתובת התגלתה בחפירות שערכו חוקרים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, רשות העתיקות וחוקרים מסידני. אנחנו שמחים לומר שלום לפרופסור יוסי גרפינקל, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
אנחנו נשמח לשמוע מה בדיוק נמצא ומה המשמעות של הממצא הזה. מה בדיוק מצאתם?
אוקיי, אנחנו חופרים באתר כבר 7 שנים, יש לנו פה שכבות מתקופות שונות, ועיקר העוצמה של האתר הזה היא תקופת ההתנחלות, מאות 12-11 לפני הספירה. ומצאנו גם מבנים מונומנטליים, ומצאנו גם מבני מגורים, ויש לנו כלי חרס ועצמות בעלי חיים, וכל הדברים שמעידים על חיי יום-יום. אבל הדבר המדהים שיש לנו גם כתובת שנתגלתה שבועה לפני 2 שנים. ולפני שנה הגדלנו את השטח חפירה באותו אזור במטרה למצוא עוד שברים של הכתובת, אבל זה לא הסתייע, לא מצאנו עוד שברים. ולכן כבר הכנו אותה לפרסום וככה התפרסמה בזמן האחרון. והכתובת הזאת באמת יש בה בקטע הגדול שיותר שהשתמר, יש בה 5 אותיות. האות הראשונה קצת שבורה, אבל זה נראה בהחלט יוד, ואז יש רש, בית, עין ולמד. ויש לנו פה את השם ירובעל. אגב, אין להם, זה מה שנקרא כתיב חסר, אין י' וו' וא' שהם עמות קריאה, אז לכן זה לא ו', הירובעל הוא בלי ו'. על כל פנים, יש שם ירובעל, יפה. אבל מה קורה? בדיוק במסורת המקראית, באותה תקופה, תקופת השופטים, יש לנו שם ירובעל כשמו של אחד השופטים, גדעון, ולכן זה במיוחד מרגש.
זה אומר שזה הוא בהכרח, או שהיו כמה ירובעלים?
אני מתאר לעצמי שהיו אולי 100 או 200 אנשים שנקראו ירובעל, אז אנחנו לא יכולים להוכיח שזה בדיוק גדעון. אבל מה קורה? הרי יש ויכוחים גדולים על המסורת המקראית, ויש חוקרים שאומרים שהכל אגדה, ורק במאה השביעית, או בתקופה הפרסית, או בתקופה ההלניסטית, ימצאו את הסיפורים האלה. אז איך אחרי 700-800 שנה ידעו שהשם ירובעל היה במאה ה-11 לפני הספירה?
וואו.
אתה מבין, אז זה הנקודה. אחרי 700-800 שנה לא יכלו לדעת איזה שמות היו, אלא אם כן היה להם קצת ידע היסטורי.
די מדהים. על מה זה מעיד שהכלי הזה היה שייך לירובעל? מדוע הוא נכתב על אותו כלי חרס?
אז זה די מקובל שאנשים כותבים את השם שלהם על כלי חרס. כמו שאנשים הולכים למילואים וכותבים את השם שלהם על הקיטבק. אז ככה זה, אנשים יש להם רכוש, הם אולי הולכים ממקום למקום, אז הם רושמים את השם שלהם כדי שהם יוכלו להגיד, זה הכלי שלי. ו... מסמנים בעלות בצורה כזאת.
הנה, מספרים לי פה חבריי לתאגיד שהם מסמנים את הכיסאות פה באמצעות טיפקס, כותבים את השם, זאת אומרת, הנוהג הוא לא רק במילואים, אתה יכול להשתמש גם בדוגמה של עובדי התאגיד בפעם הבאה.
יפה.
זה כנראה עדיין נפוץ. בוא נדבר על התקופה הזאת, תקופת שופטים. זאת אומרת, הנה אנחנו מקבלים איזשהו חיזוק מן העבר, ששוב, כפי שאמרת, זו תקופה היסטורית גם, לא רק מקראית, לא מדובר בסיפור בלבד.
אז תקופת השופטים היא תקופה מאוד מעניינת, כי היא בעצם מין תקופה של שינוי, ובשינויים, תקופה של שינויים, קורים כל הדברים המעניינים. אז רגע, מה היה רגע אחד לפני תקופת השופטים? היו נערים קנעניות, מכירים אותם בתעודות אל המרנה, ערים גדולות, מפוארות, כמו לחיש, כמו מגידו, כמו חצור, ו-20-30 ערי מדינה, כל אחד שלטה על שטח של אולי 10 קילומטר ממרכז העיר, מהמרכז. וזה ערי מדינה כאלה מאוד מקומיות. בשלב מסוים הן נהרסות, כל התרבות הזאת נהרסה לחלוטין. ומה שקורה, שבמקומה אנחנו רואים מין מוזאיקה, פסיפס של תרבויות. יש את הפלישתים במישור החוף, בגב ההר יש אתרי התנחלות, במישור החוף הצפוני, אתרים אחרים שהם קצת עוד יותר קנעניים באופי, וזה מחזיק מעמד איזה 200 שנה או 150 שנה, ואז מתחילה להופיע ממלכת יהודה ואחר כך ממלכת ישראל, והממלכות האלה הן שולטות על שטח שקודם היו בו 5 או 10 ערי מדינה קנעניות. זאת אומרת שיש איזו התפרקות של סגנון חיים שהיה קיים מאות שנים, וואו. יש איזו תקופה של 150 שנה שאיכשהו מלקקים את הפצעים ומתארגנים, ואז פתאום איזו פריחה מטורפת של ערי מדינה, של מדינות לאום, שמעולם לא היה לנו דבר כזה קודם בארץ ישראל.
וואו, עכשיו, ממצא כזה עובר איזשהו תיארוך מדעי מלבד, ניסיון לתארך כמובן את זה בעין וכו', זאת אומרת, כן מפעילים איזשהם כלים?
יש לנו תאריכי פחמן 14 באתר, ויש לנו מה שנקרא סטרטיגרפיה, שכבות. אנחנו, השכבה מעל הפריט הזה, יש לה תאריך של 1050 לפני הספירה. מהשכבה הזאת עדיין לא שלחנו תאריכים, היא צריכה להיות קצת קדומה, לכן אני כבר אומר שהיא לא 1050, אלא 1100 לפני הספירה. עכשיו, יש לנו כלי חרס שחלקם פלישתיים באופי שלהם וחלקם אופייניים לתקופה הזאת, וזה בדיוק הכלים שאופיינים למעבר מהמאה ה-12 למאה ה-11. אני לא חושב שיהיה ויכוחים על הכרונולוגיה של הפריט הזה. יכולים להתווכח מה המשמעות של השם, ועד כמה הוא קשור או לא קשור לאותו גדעון, שעבד בעמק, לצערנו גדעון היה באזור של עמק ישראל, ולא באזור של לכיש.
אז זהו, אז אם אנחנו רוצים לכתוב כותרת, או לייצר כותרת מהשיחה הזו, אז נמצאה עדות לירובעל המקורי, או שכן או שלא?
הוא ודאי ירובעל מקורי, מה זאת אומרת?
לא, ירובעל שאנחנו מכירים...
אבל זאת, תשמע, מעבר ל... כל הזמן מחפשים לי את הקשר של התנ"ך, ורוצים שאני כארכיאולוג אוכיח את התנ"ך. בדיוק. אני לא מוכיח את התנ"ך, אני חוקר את העבר. לפעמים זה מתאים לתנ"ך, לפעמים זה לא מתאים לתנ"ך. זאת האמת. מה שמדהים בכתובת הזאת היא שעצם העניין שמצאו כתובת מתקופת השופטים, כתובת שאפשר לקרוא אותה עם אותיות ברורות ויוצרות מילה, עד עכשיו לא היה לנו אפילו את זה. וואו. מה היה בחירבת רדנה, זה אתר ליד רמלה, יש בו ידית עם כמה חריטות שלא יודעים איך לקרוא אותם, וזהו פחות או יותר הממצא שאפשר בוודאות לתארך אותו לתקופה הזאת. אז תבין, אנחנו פתאום מוסיפים שם שלם וידיעת קרוא וכתוב, וגם הכתובת כתובה נורא יפה, האותיות הן באותו גודל וברצף, והן כתובות כבר מימין לשמאל, זאת אומרת, זה כבר הולך ומתגבש לקראת כתיבה אמיתית, וזו התרומה האדירה פה, לתולדות האלף בית ולתולדות הכתב.
וואו, טוב, תודה לך על הדברים, פרופ' יוסי גרפינקל, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, תודה.
תודה ולהתראות.
ובמסגרת פינת הספרות נעסוק בסיפור על הגברת שגילתה שקט פרסן, סיפור הקצר והמפורסם, בעצם מבוסס עליה, ללא ידיעתה. שלום לנועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה ביטן דביר, מגישת ההסכת האחיות גרים בגלי צהל, שלום.
שלום.
בואי נדבר על המקרה הזה ואז נדבר על מקרים דומים באופן כללי, שעוסקים בבני אדם שלא ידעו שזה עליהם.
זה באופן מאוד מוזר, זה ממש קשור לנושא של השיחה הקודמת שלך, כמו שקורה לנו לפעמים, כי יש כאן את השאלה של האם זה אמיתי או לא. זאת אומרת, האם גילינו את הבן אדם האמיתי או לא. ולמי שלא היה מעורה בעניינים, אז cat person, או בן אדם של חתולים, בתרגום צולע לעברית, הוא סיפור קצר של סופרת בשם קריסטין רופניאן, שהתפרסם בניו יורקר ב-2017, והיה, אין דרך אחרת להגדיר את זה, אלא ויראלית. זאת אומרת, ממש בראשית הדיבור על תנועת המיטו, הסיפור הזה ממש לחד משהו מאיזושהי חוויה אנושית ובעיקר נשית מאוד מאוד בסיסית, בכך שהוא הציג מערכת יחסים, בסופו של דבר יחסים מינית, שהייתה, בוא נגיד, בצד האפור של הסקאלה. זאת אומרת, לא היה ברור האם הבחורה בסיפור מעוניינת במערכת היחסים הזאת או לא, היה שם איזה משהו מאוד מאורפל. ובאמת זה הפך להיות מאוד ויראלי, והמון המון אנשים שיתפו את הסיפור הזה, והייתה לו פופולריות מאוד גדולה. ובמקביל, בחורה בעיירה קטנה בארצות הברית, פתאום מתחילה לקבל מהחברים שלה הודעות אס-אמס, האם זו את בסיפור. היא הולכת וקוראת את הסיפור, ומגלה כל מיני הקבלות מאוד מאוד מוזרות לחיים שלה. הבחורה הזאת היא אלכסיס נוביצקי, חולקת הרבה מאוד פרטים ביוגרפיים עם הגיבורה של קאט פרסן, והיו כל מיני תיאורים, נגיד איך נראה הבית של הבחור שהיא יוצאת איתו, ומה היה הסרט הראשון שהם הלכו לראות, וכל מיני פקים, קטנים מחייהם, שמצאו את דרכם לתוך הסיפור. עכשיו היא מעולם לא פגשה ולא הכיר את קריסטין רופניאן, אותה סופרת, ולכן היא לא הבינה איך זה יכול להיות באמת, שהחיים שלה משתקפים באופן כל כך אמיתי בתוך הסיפור.
אז איך זה יכול להיות?
אז מה שהסתבר, עכשיו היא כתבה לבחור הזה, שאיתו הייתה עדיין באיזשהו מין קשר ספורדי, שעליו הגיבור של הסיפור התבסס, והיא כתבה לו, תקשיב, זה נורא מוזר, הוא אמר, כן, מאוד משונה, ושינה את הנושא. במפתיע, לאחרונה הוא נפטר. וכשהיא קיבלה את הידיעה הזו, היא גם גילתה שהוא עמד בקשר עם קריסטין רופניאן לפני כמה שנים, וסיפר לה על מערכת היחסים שלהם, והיא כנראה השלימה את מה שהיא לא ידעה ממנו, משיטות ברשתות החברתיות וקריאת סטטוסים של אותה בחורה, וניסיון איכשהו להרגיש את החיים שהיא חיה, כדי להעניק לסיפור שלה קצת יותר צבע. הייתה ביניהם איזושהי התכתבות, ההתכתבות בסופו של דבר הייתה מאוד, פרסמה על זה, אלכסיס נוביצקי פרסמה על זה מאמר במגזין סלייט, וההתכתבות ביניהם הייתה מאוד מנומסת בסופו של דבר, ולא היו כאן דרמות גדולות, וזה כן עורר שאלה מאוד מאוד ותיקה על הקשר הזה בין החיים שלנו לבין הדבר הזה שסופרים לפעמים עושים איתם. עכשיו זה ידוע שלספר סיפור לסופר זה כמו להתנשק עם קייס. זאת אומרת, אתה מספר לסופר או לסופרת את סיפור חייך, או אתה חולק איתו חלקים מחייך על אחריותך שלך, מכיוון ש... זה מה שסופרים עושים הרבה מאוד פעמים.
וואו, טוב, זה משפט...
לוקחים את
ה... אני מנסה, אולי אני אגנוב את המשפט שאמרת עכשיו גם לסטנדאפיסטים, כי אני יכול לספר סיפור חיים לסטנדאפיסט, וזה פתאום יהפוך להיות פאנץ'. מעניין.
נכון, נכון. אבל כאן יש לנו מקרה קצת אחר, זאת אומרת, היא לא סיפרה את הסיפור הזה מרצונה, היא לא הייתה חלק בכלל בהעברת המידע הזו, אבל כן, הבחור הזה מסר בעצם את סיפור הקשר שלהם, שהיו בו באמת אלמנטים קצת חריגים לקריסטין רופניאן, והיא מטמיעה אותו בעצם בתוך הסיפור הבדיוני שלה. אני חושבת שבעבר השאלות האלה היו הרבה פחות אולי קרדינליות. הרבה מאוד מסופרים שאנחנו מכירים ואוהבים, למשל אלכסנדר ג'ומה, את הסיפור על הרוזן מונטה קריסטו, הוא קרא בעיתון. זה סיפור שמבוסס, הספר, מבוסס הסיפור של אדם אמיתי. מדהים ככל שזה יישמע, כן, זה מוכתס לסיפור של אדם אמיתי. אז אני חושבת שהיום, כשהקשר והזיקה בין הביוגרפיה של הסופר או המחברת, ובין היצירה שלהם, הקשר הזה הפך להיות משהו שמעניין קוראים הרבה יותר מבעבר. למרות כל ההבטחות של רולן ברט על מות המחבר, אנחנו עדיין מגלים סקרנות עצומה כלפי החיים הפרטיים של המחברים. תחשוב על כל ראיון שקראת עם סופרת או סופר בשנים האחרונות בעיתונות, השאלה של הקשר הביוגרפי בין היצירה ובין היוצרת או בין היוצר עולה כמעט תמיד. זה מאוד מאוד מסקרן אותנו, ואנחנו רוצים באיזשהו אופן לדעת שהסיפור שאנחנו קוראים יש בו אמת. שאלה של האמת הזו היא שאלה מורכבת.
מעניין. האמת שנתת טיפ לכל מי שרוצה לראיין, איש אומנות תמיד שווה לשאול את השאלה. אבל זה בעצם אתה. זה בעצם ציירת את עצמך.
לא, לא לשאול את זה. לא, מה
שמעניין
זה הסיפור. לא, הסיפור הוא מה שמעניין. זה לא האדם שעובד מאחוריו. בעיניי, אוקיי. שואל אותי.
אז הנה, קיבלנו טיפ מה לא לעשות בראיונות. בדיוק. אוקיי, מעניין מאוד. ושוב, כפי שאמרנו, באמת, זה מה שסופרים עושים הרבה פעמים, סופרים וסופרות, לוקחים מפה, משם, בסרטי קולנוע שלמים, תסריטים, מבוססים על ידיעה קטנה בעיתון הרבה פעמים. אנשים מחפשים סיפורים, כן, עוגנים. טוב, תודה לך על הדברים. נועה מנהיים, ראש מחלקת ספרות עברית בזמורה, ביתן דביר, מגישת הסקט החיות גרינבק, גלי צהל, תודה רבה.
תודה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, האורך שלנו רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, לביצוע הטכני, די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, אתם ואתן מוזמנים ומוזמנות להצטרף לקהילה הרשמית של שלושה שיודעים בפייסבוק, כאן שלושה שיודעים. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כאסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, שמרו על עצמכם, הקפידו על עטיית מסכות, מחר תוכנית חדשה להתראות.